ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2-1-2-1-2-1-2. כן, בינתיים זה בן כספית, כי מכיוון שאנחנו משדרים מהאקספו, אז אינון, זה כבר מסורת, הוא כאילו נוסע למקומות הלא נכונים, כרגע הוא בחנייה, ואנחנו משדרים, תכף הוא יהיה פה, ואנחנו משדרים מכנס הקיץ של ארגון רבני צוהר, שעוסק השנה בקשר בין חוסן לאומי לבין חברה ומדינה, וכמובן באחדות. וכמובן שאינון ובן זה אחדות, כאילו זה הסמל של האחדות, של הדו-קיום, ושל השלווה, ושל אהבת האחר, ושל הסובלנות, ושל כל הדברים שאני יכול להגיד עד שהוא מגיע. אבל בואו נתחיל עם אבי אשכנזי. אבי, שלום. מה בפיך הבוקר? אתמול היה לנו את הכתבם, היה לנו יום קודם את הפיגוע בחולון, הכל נמשך בג'נין, בטולקרם, בעזה, בצפון. איפה אתה ממוקד בבוקר זה?
אני חושב שמכל רוחות המלחמה, כמו שפרסמנו במעריב, בן, אנחנו מפספסים את אחד המטרות העיקריות של המלחמה, וזה שחרור החטופים, ובעצם אנחנו בישורת האחרונה של לקראת ההסכם. צריכים להחליט, אנחנו בצומת דרכים. האם אנחנו הולכים על ההסכם הזה? או אנחנו ממשיכים במלחמה האינסופית, כנראה בלי תכלית. צה"ל כבר הגיע לפי כל גורמי הביטחון ומערכת הביטחון לישורת של הלחימה הסופית בעזה. את אותם זמנים שהם קבעו, הם עמדו בהם, עמדו במשימות. עכשיו צריכים לשחרר את החטופים וצריכים לקבל את ההחלטה. והפסקה, הפוגה של שישה שבועות, לטובת השחרור החטופים ובמערכת הביטחון מערכים שאפשר יהיה להביא בין 25 ל-35 החטופים באותה הסכמה של הומניטרית, צריכים לקחת את זה, והמחיר הוא כנראה מחיר סביר שצריכים לשלם ביחס לדברים, ואנחנו צריכים להבין איפה אנחנו עומדים בסיטואציה הזאת. אתמול האמריקאים אמרו שההסכם כבר על השולחן, בלינקן אמר את זה אתמול בקולו, במערכת הביטחון אומרים את זה בקולם, ואני חושב שפה צריכים מהדרג המדיני לקבל את ההחלטה, ואני חושב שאנחנו מתמאמים קצת עם העניין הזה.
כן, המתמאמים קצת זה understatement, אבל מצד שני,
ההחלטה הזאת היה גם רק במשפט קטן, בן, תשפיע גם על הכוננות בצפון, וגם מול האיראנים, וגם מול החימושים האמריקאים שמגיעים אלינו, אומנם לא ברכבות אוויריות, בטפטופים, אבל בהחלט הסכם כזה יכול לשנות גם את הפאזה הזאת.
כן, האמריקאים כבר מזמן אמרו שאם אנחנו נסגור את הסיפור בדרום, הם ישחררו לנו את מה שעדיין מעוקב. אבל, ואני בדעה שלך, אבל יש גם דעה נגדית, שינון, אם היה פה, היה מציג אותה, ולכן אני אמלא את מקומו. כי בסוף, כשניצן אלון פגש בסוף השבוע את משפחות החטופים, הוא אמר להם דווקא שלא, שמי שמעכב זה חמאס. וזה קצת לא מתכתב עם מה שהוא עצמו וכל האחרים אומרים בשיחות יותר סגורות, שלא מוקלטות ויוצאות החוצה. והשאלה היא עד כמה באמת יש משהו על השולחן שמחכה רק לחתימות.
תראה, אם אנחנו מדברים על חמאס, אז בואו נסתכל רגע על חמאס, איפה הוא נמצא. מחמאס נשאר 25% מהכוח הצבאי שלו, נשאר עדיין עומד על רגליו. וכשאנחנו רואים עומד על רגליו, זה אומר שהם עדיין מותשים, עדיין צמאים, עדיין רעבים, עדיין חיים להם מאוד במנהרות, וספק מאוד, ספק רב, אם הם בקוסר לפעילות צבאית מלאה, מתוך ה-25. כשאנחנו מדברים על שלטון חמאס, בן, ואנחנו רואים את הרשימה של המחוסלים ואת אלה שנעלמו, עדיין לא ישראל הודיע שהם חוסלו, והחמאס לא הודיע שהם נפגשו עם בתולות, אז אנחנו רואים שגם שם אחוז המנהלים הוא כמעט אפסי, וסינואר כנראה נשאר לבדו. ולכן אני לא יודע עד כמה אפשר להסתמך על זה שחמאס מעכב, כי חמאס ממוטט יחסית. ואף אחד גם לא אומר שאנחנו לא נפסיק את הלחימה. ישראל אומרת בצורה מאוד פשוטה, אנחנו אחרי ההסכם הראשון, אנחנו חוזרים ללחימה. שישה שבועות חוזרים לפילדלפי, שישה שבועות חוזרים לציר נצרים, והיכולת שלנו לתמרן היא ברמה של חטיבה, ולא ברמה של אוגדות בכל מקום ומקום, אנחנו רואים את הפשיטות האלה גם היום. אז לא ברור.
תגיד, אז איך מה כל מה שאתה אומר מתכתב עם התחקיר של ה-CNN מלפני יום או יומיים, וזה לא תחקיר, זה לא נקרא, הוא לא נראה תחקיר מרושל, אלא להפך מאוד מאוד מושקע, לפיו חלק גדול מגדודי חמאס שיקמו את כוחם, בעיקר במקומות שצהל פחות היה בהם, במחנות המרכז, שצהל פחות היה בהם בגלל הערכה שיש שם הרבה חטופים, ובכלל חמאס נמצא בסיטואציה של השתקמות, ויש לו יכולת שיקום, כמו שאנחנו יודעים, מאוד מאוד מהירה, זה כמו הזיקיות האלה שמאבדות זנב והוא צומח מחדש. כאילו איך, איפה האמת יותר לכיוון, המחת יותר לכיוון שלנו, של מה שאתה אומר וצהל אומר, שריסקנו את עמוד השדרה של חמאס ומה שנשאר זה גרילה מפוזרת, או של ארגון שקיבל מכה, אבל לא ברת, לא כזו שהיא לא ברת שיקום, היא ברת שיקום, והשיקום כבר התחיל.
כל השיקום שלהם התחיל, הוא מתחיל בכל מקום כל הזמן. אבל העניין הוא מה מידת השיקום. האם יש להם יכולות ייצור? האם יש להם יכולות להברכה? האם יש להם יכולות למלות את השורות אחרי 15,000 הרוגים או יותר, אני לא יודע כמה בדיוק, אבל זה סדרי הגודל של חיילים שנהרגו להם, לא חיילים, מחבלים, שנהרגו להם, לוחמים שנהרגו להם. אז אני מניח שאנחנו רחוקים בעניין הזה הרבה מאוד שנים. אנחנו רואים גם את האיראנים משקיעים עכשיו את המעמד דווקא ביהודה ושומרון, כי מבינים שעזה זה לא מכונה שאפשר להשתמש בה, זה לא קרב שאפשר להשתמש בה כרגע נגד ישראל, כי הוא יספגר כזאת עם הקרע שיקח הרבה מאוד שנים. אני יכול להגיד לכם, מהכניסה שלי לרצועת עזה, ואתה רואה את היקף המנהרות שנהרסו, ואתה רואה את היקף התשתיות שנהרסו, ואת החוסר, את השטחים הפתוחים שפעם היו מוכנסים, אז אתה מבין שיש פה מכה מטורפת, שבאים ואומרים שיקום, 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 חבר'ה, מאיפה? עם כל הכבוד, יש תחילה של שיקום, אבל זה רחוק. זה ששמו בגדוד ג'יבליה מגד חדש, או מפה חדש בחלק מהפלוגות, זה אנשים שהם היו ברמה הנמוכה וצמחו, אבל הם באמת, יש להם את היכולת להניג, לפקד ולהוביל, ויש להם את האמצעים ואת חדרי הקשר ואת כל
תגיד, הדברים. תגיד, בוא ננסה לגנוב גם משפט, הנה הוא הגיע סוף סוף. יפה, רק 11 דקות וחצי איחור.
11, לא 11, 11.
כן, יצאנו בזול איתך. מה קרה הבוקר?
אני בא, אני מכנה את האוטו. הוא השומר בא, אומר כן. לי, השומר
שתו
אומר
לי.
תקשיב, השומר אומר לי, לא, אתה יכול לחנות פה בחנייה. אמרתי, אוקיי, אני בא, אני לוקח את האוטו. הכביש מוציא אותי לאיילון. לאיילון.
זה דביל.
לאיילון.
אתה לא מכיר את זה שאתה יוצא פה ואת לא, זהו, הלך עליך?
הלך עליי. הגעתי כבר אתה יודע, ואני ביוקנעם, ביוקנעם אני עושה פרסה, אתה מבין? לא, אז היה, אז היה. ואל תשאל, נסעתי על השוליים, עכשיו בטח צילמו אותי, אני אקבל דוחות. בסדר, אלי אזורי שלם.
הטרגדיה היא שאני חתום על הברנש הזה.
אתה מבין שאם היית שולח אותו לרפיח, הוא היה מגיע לציר
נצרים. לא, לפילדלפיה הוא מגיע לנצרים. דיברנו על הדרום, אנחנו בדיוק קופצים רגע לצפון.
כן.
כי שם נראה אבי אשכנזי, אתה מכיר אותו? זה בחור שמדי פעם
הולך. כן, כן, אני מכיר אותו. אני דאגתי לו לקריירה, כן.
אתה?
כן, כן.
אני מסתתף בצערך, אבי. אתה יכול לתבוע אותו גם אם אתה רוצה.
אני חייב להגיד לכם שזה המחמאה הכי גדולה, כי כולם, ברגע שכולם רוצים לקחת עליי חסות, אז נימה שאני טוב.
Piece of the action, כן. בקיצור, צפונה, עושה רושם שקודם כל נראה לי, נסראללה, תגיד לה מתי ינון, מסתלבט קצת. שוואי שוואי, לאט לאט.
עזוב אותך, נו, כולו הצגות בחייך הרועד, אתה יודע מה רועדים לו עכשיו. בחייך, נו, מה אתה עושה צחוק? הבן אדם לא יודע מה להגיב, איך להגיב, לא רוצה מלחמה, מפחד על הצל שלו. אל תקנה את הבבלת שלו, הוא משחק אותה כאילו מי הוא.
שר, רק את הקטע הזה לא הקלטתם, נכון? כדי שאני לא אשמיע לו אחר כך בזה.
אני חייב להסכים עם ינון במקרה הזה, אחד לאחד, במקרה הזה, ולא בגלל שהוא יחמיד לי לפני זה, אני... נסראללה נמצא עכשיו בבעיה מאוד רצינית. אחד, הוא רוצה להגיב. שתיים, הוא רוצה שהתגובה שלו לא תוביל למלחמה, ולכן הוא לא יודע איך לתזמן את זה, ורק לידע קטני, אתמול חמישה מהאנשיו חוסלו על ידי
בדיוק.
צהל.
בינתיים, בינתיים כבר כמה? 400 ראש הורדנו לו? יפה.
לא, יותר.
400 ראש.
לא, 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 500 ומשהו, מעל 500.
500 לדעתי זה כולל גם ארגונים אחרים. אני חושב שחיזבאללה קלאסי זה 400.
בגול. בעולם אחר, שניכם יכולתם להיות טלנטים בכל הרם.
לא, ו-400, 400 זה מספר הגול.
500.
אתה מכיר את זה שמפרגנים בטוויטר, שאתה מגיע למספר הגול? כן. כן, תודה, אני... לכל, תודה לכל מי שזה...
אז אני רק מזכיר פה בקטנה, שאומנם הורדנו להם ראש פה וראשם, אבל הם פינו לנו את הגליל, וזה עוד לא קרה. אז אני, אנחנו מחכים למכה. אבי אשכנזי, בינתיים תודה.
אבי, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
עכשיו תגיד גם אתה פעם אחת את זה, תגיד את זה.
כנס הקיץ של ארגון רבני צוהר עוסק השנה באחדות, זו מטרתו וקשר שבין חוסן לאומי. נו, לא הבנתי מה...
זה אנחנו צריכים להגיד, אנחנו פה בכנס של רבני צוהר.
לא אמרת?
אנחנו צריכים להגיד כמה פעמים, וגם בגלל שאנחנו הרי הסמל לאחדות.
בדיוק.
הם בחרו את התוכנית.
נפל לי הסימון, ואז אני קולט למה התכוונת, בהפוך על הפוך, קטע גדול. רגע, מה מחלקים פה לאכול?
כי הוא רוצה גם לאכול, שר, אתה מבין?
שר, לדאוג במשהו, כאילו, לבן אדם...
בקטנה.
בן אדם שיוכל משהו, את לא דואגת, אה? אני רואה פה מישהי שהיא אחראית פה, נראית לי הראשית, כן? פה אתם נותנים לכולם לאכול ולשתות חופשי, אבל אנחנו כלום.
בגדול הם נותנים לאלה שבאו בזמן.
מה קיבלתי מים?
והקשר שבין החוסן הלאומי לבין החברה והמדינה.
קפה, סבבה.
מה בפייך?
אספרסו ארוך, תודה.
הוא בעניינך. מה קורה?
טוב, תשמע, ברוך השם, בסך הכל עם ישראל חזק, אין היסטריה, אין חרדה, הכל בסדר, לא מתרגשים יותר מדי מכל האיומים של המפלצות שחיות סביבנו. התרגלנו שפראי אדם, כתוב, והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, אתה מבין? אלה אנשים שרוצים להשמיד אותנו...
רגע, מישהו כתב עליך בתנך?
מצחיק, צער, תן לו.
למה אין לנו זה של מחיאות כפיים כזה?
אתה מבין? כן, כמו בפטריוטים.
אתה לא ידוע בכל ויד כל בו פרא אדם את האמת.
מה? אני לא, אני להפך.
אוקיי, סבבה,
אז תמשיך. ואנחנו צריכים, תראה, עם ישראל בסך הכל סבבה. אתה מרגיש חרדה?
כמו שאמרת, אצל, איך קוראים לו? אצל רוני קובן, זה תקופה נהדרת.
יש בתקופה הזאת אלמנטים נהדרים. היא התחילה באסון נוראי, שגרם להרבה צדדים בעם ישראל להתפכח, להבין איפה הם נמצאים. נכון. יש פה, אתה יודע, בסוף...
להבין שמר ביטחון הוא לא מר ביטחון.
איך אומרים? לא, אתה הבנת את זה קודם, אתה לא היית צריך את זה.
כי אני נביא.
אתה זיהית בדיוק.
אתה חי בתקופה של נביאים, והנביא זה אני.
בדיוק. לי יש את הזכות...
אז לאיזה נביא היית מדמה אותי?
אתה נראה לי הנביא... מיץ הנביאים.
מיץ הנביא. אגב, אחי הקטן גידי, היה לו גבס אחרי שהוא נולד איזה, והוא כל הזמן בכה, אז אמא שלי קרא לו הנביא ירמיהו. כי ירמיהו היה בכיין. טוב, אז הכל סבבה אמרנו, הכל טוב אמרנו, תקופה של נס אמרנו, נס מתמשך.
תגיד לי, אבל אם כאילו הכל רע, למה חוגגים פה את האירוויזיון? למה חוגגים את האולימפיאדה? את ליל הסדר אמרתם לנו לא לחגוג. את ליל הסדר, אני מזכיר לכם גבירותיי ורבותיי, את ליל הסדר הם אמרו לנו לא לחגוג, אבל את האולימפיאדה הם חוגגים, את האירוויזיון הם חוגגים, אבל את ליל הסדר לא. ולמה חוגגים בערוץ 14? למה החיוך, יאיר לפיד? החיוך של נתניהו. הוא ישב, איפה הוא ישב, מי הראה אותו? אגמון, מיכל אגמון הראתה אותו, איפה הוא צחק עכשיו? אצלכם, בפגושת העיתונות, שכולו צוחק, ואני רואה את האולימפיאדה, ואני זה, ומעניין אותנו הג'ודו, וזה... הכל פייק. תדעו לכם דבר אחד, חוק, אקסיומה בטבע, כן? חוק טבע. אין בומרנג שהשמאל לא יזרוק, שייכנס לו בפנים. אין בומרנג, לא נוצר כזה דבר. הם בכלל לא יודעים שזה בומרנג. הם זורקים מקל, והמקל הזה הופך לבומרנג, ונכנס להם במצח. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים, כן? מה, זהו כאילו, אתה חודל אותי?
לא, סתם, אני מקשיב בקשר. אני פשוט מנסה להיזכר מתי אמרנו לא לחגוג את פסח. אני זוכר שהייתי בסדר פסח.
אתה לא זוכר מתי אמרתם לא לחגוג את פסח?
לא, אמרנו, היו כאלה שאמרו, מה זה אמרנו? אין פה בכלל עניין של אמרנו. אני זוכר שהיו כאלה שאמרו, בעיקר מנפגעי האסון, שאפשר לציין, אפשר את הכיסא של אליהו הנביא אולי לעשות לאחד החטופים, דברים כאלה. אף אחד לא, אבל זה כמו שמנענו תפילות.
מה לא, לא עשו, היה קטע, היה תנועה שלמה לא לחגוג את פסח.
אמרנו ומנענו,
זרקו פיתות, אבל הקריה.
זרקו פיתות על הקריה בגלל הפיתות, בדימוי של הפיתות שהם קיבלו בשבי. אבל, אבל אתה יודע מה, אם אתה כבר מדבר כבר על הבומרנג, אז בוא, אני אשמיע לך מהבומרנג, יש משהו, כי לפעמים מישהו מעלה איזה קולאז' שאני שאומר, וואלה, הוציא לי את המילים מהפה. אז אפרופו בומרנג והביצה נמרחת על הפרצוף, בוא נשמע את מה שאני קורא, כשהטרור מריח חולשה.
יש כלל פשוט.
כלל פשוט.
כשהטרור מריח חולשה,
מריח.
הוא מרים ראש.
זה השמאל החלש, וזה השמאל שיוביל אותנו להמשך
מירי רגב.
מהסוג הזה.
שר לביטחון פנים, כושל, שאין לו מושג איך להתמודד עם זה בכלל.
את הדבר הזה, להפוך אותו לשר לביטחון פנים, אני מתקשה להבין, אני מתקשה להאמין.
להכניס שר הביטחון, ובכלל קבינט וממשלה, שידעו לטפל בטרור כמו שצריך.
בשכונה שלנו, אין מקום לחלשים. את החלש תוקפים, ועם החזק לא מתעסקים.
אז למה התעסקו איתנו? איזה בסה. כל זה היה כמובן בתקופת הממשלה הקודמת, לא ב-1947, כן, בהכרזת החלוקה. ממשלה הקודמת, כן, שהיו בה כמה פיגועים, אבל נלחמה בהם לא רע בכלל, חיסלה את גובה הריות וכאלה, והם התנהגו כאילו היה טבח. הבעיה היא שאז הם הגיעו לשלטון, ואז היה טבח, אבל עכשיו אסור לדבר על ביבי, אסור לדבר על הבחירות, ואנחנו מונים מהם להתפלל, ואנחנו מונים מהם את הפסח, ולקחנו ושתינו וזה הכל השמאל. מה אתה עושה? נו, כבר הגעת. הוא לא פה.
רק שנייה, שר, תראה מה הבן שלי רוצה. תראה, תענה לו רגע, הנה, ינית, תדבר איתו.
צער הוא עכשיו הבייביסיטר של הילדים שלי.
בן שלי בן 10 מתקשר אליי עכשיו, בטח בטעות.
כשילד בן 10 מתקשר...
אני מקווה שזה בטעות.
בדיוק. כשילד בן... גם כשאביגייל מתקשרת, אני עוזב הכול.
אתה מבין מה קורה?
הבעיה אישי בקרטים. כן.
טוב, עכשיו מה אני רוצה להגיד?
מה אתה רוצה להגיד?
קודם כל, צריך להגיד יפה שנסראללה פרגן לסמוטריץ' אתמול. ראית את זה?
לא.
שהוא אמר שהוא מונע...
אני בניגוד לך, אני בניגוד לתבוסתנות של הימין הקיצוני, אני בכלל לא מסתכל על השרץ הזה. אמיתי.
לא, גם אני לא הסתכל.
בפרינציפ לא מסתכל.
ראיתי כותרת שהוא מונע הקמת מדינה פלסטינית.
סמוטריץ'.
כן.
אוקיי.
כן, אז הוא נכנס בו, נסראללה על זה ש... סוף סוף מישהו מעריך. סוף סוף מישהו מעריך את העבודה של סמוטריץ'.
כמה מנדטים דעתך הוסיף לו?
הוסיף לו איזה 6-7 מנדטים.
כמה תומכי נסראללה יש פה?
כן.
חוץ מאיך קוראים לו, זה שברך.
תשמע, לא נעים לי להגיד לך, אבל מה שאתם עושים הרבה פעמים משרת מאוד את נסראללה. כן? כל המפגנות שלכם בזמן מלחמה, כל הערס הדמוקרטיה, הפגיעה בצבא, הפגיעה בכשירות, כל הדברים האלה, זה בדיוק מה שנסראללה רוצה. זה בדיוק מה שנסראללה רוצה שיקרה בחברה הישראלית. כל הקורי הקווי שהוא דיבר עליהם, כל המלחמות הפנימיות, כל חוסר ההכרה בשלטון, ההכרה בדמוקרטיה. מה שאתם עושים, מה שאתה עושה יום-יום, לא נעים להגיד, כן, זה, אתה יודע, זה קצת פוגעני. זה בדיוק משרת את האינטרסים של נסראללה. אגב, אני יכול להשמיע לך, תגיד, יואב, הכנתם לי את האינסרטים, עוד לא? איזה יופי, מעולה, נמתין. מה שכן, לא מה יודע. שכן, תראה, אם אנחנו כבר רוצים להיות משועשעים, תקשיב ליאיר גולן, אלוף...
בשידור.
היא רוצה להגיד שאני תותח, בסדר, אבל למה אתה מפריע לה? קחי מיקרופון, קחי מיקרופון, שתגיד את הדברים למיקרופון.
התחלת עם יאיר גולן.
גאולה, היא אמרה מה שאנחנו מביאים לעם ישראל, זה גאולה, היא לא התכוונה אליך, היא לא דיברה עליך.
בוא נאמר ככה, שאת הגאולה הזו אני לא רוצה להביא.
תשמע, עכשיו תקשיב ליאיר גולן, יאיר גולן, שהוא מדבר על ברק חירם, כן? אני רוצה, יש, מה נשמע קודם, רק את יאיר גולן או רק... יאיר גולן פלוס ברק חירם, בבקשה, תודה.
ברק חירם עומד להיות מפקד אוגדת עזה. הוא יוצא נגד האזרחים עליהם הוא אמור להגן? למי הוא בא בתלונות? הוא רוצה להחליף את העם? אני מציע שיעסוק במנהיגות ולא בעם עצמו, את העם לא מחליפים. ואם יש לו מסרים להעביר לעם ישראל, אני מציע שקודם כל יבחן את המנהיגות שלו עצמו.
תבין? תבין מה אני אומר? זה, הוא מדבר על בן אדם שיוצא נגד, הוא אמר שעל הזיהוי תהליכים. הוא אמר שהוא מזהה תהליכים, הוא רוצה להחליף את... הוא מדבר... אין בומרנג שהשמאל זורק שלא נכנס לו במצח. אין דבר כזה, לא נמצא הבומרנג הזה. אתם יכולים לנסוע לאוסטרליה, לאבוריג'ינים. אין כזה דבר, אתם לא תמצאו. שמאלני יזרוק בומרנג, בום, הוא ייכנס לו במצח. זה אקסיומה, אמרתי לכם. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד לי, איך יכול להיות שצהל הגדול נתן לגולני מספרים של גדודים, ויש שם רק גדודים 12 ו-13 ו-14? איך זה יכול להיות?
רגע, בוא נחשוב, איך זה, מה יש בצנחנים?
מי נתן את השמות 12 ו-13 בגולני ולא 14?
101 ו-202, למה, 101, 202 זה כפול, זה 101 כפול 2.
אז למה לא 303?
נכון, פתאום 890. אגב, בזמנו רעייתי הקודמת שתחיה, זה, הטריפו אותה המספרים של הצבא. כל, איך הגיעו ללבד? כי פתאום, למה זה?
אז זה, לדעתי, הפרוגרס חזר לחדר לצבא.
פשוט דילגו על 14.
כן, אין 14. יש גדוד 12, יש גדוד 13.
סליחה, תעצור. אני שירתתי בחטיבה 14.
באמת?
שריון.
עכשיו אני מבין.
אתה יודע מה היה הסמל?
אתה בטראומה.
הסמל של החטיבה זה, אתה זוכר את זה? סער, לא, אתה לא זקן מספיק. בפלו כזה. שור כזה על ה... זה חטיבת שריון, זה חטיבה של אמנון ליפקין. לא ליפקין, אמנון רשף.
כן.
זה שירתנו בסיני.
אתה חושב שזה מקרי ש...
גדוד 184, גדוד 70...
גדוד 79.
לא, גדוד 9 גם.
כן.
ולא, 79 זה לא...
תמשיך, תמשיך, זה מאוד מעניין, כן.
טוב, זה לא מעניין, האמת.
עכשיו אני רוצה להקריא לך משהו. לא, 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 אני רוצה להקריא לך משהו.
יאללה, מהר, כי יש לנו מרוענים ודיווחי תנועה. פעם באה תגיע בזמן.
לא, הגעתי בזמן, אתם איחר, אתם הקדמתם. תקשיב, אני רוצה להקריא לך נתונים שהצל פרסם אתמול מפי מקורות פלסטינים, כן?
הצל פרסם.
הצל, הצל פרסם, כן?
עוד עיתונאי.
ולמה אתה מזלזל? למה אתה מזלזל? עכשיו תקשיב.
ככה, התשובה היא ככה.
תקשיב, אומנם זה לא ניצחון מוחלט, אומנם זה עדיין לא ניצחון מוחלט, אבל זו התחלה טובה. 50 אלף הרוגים ונעדרים, מתוכם 40 אלף הרוגים שהגיעו לבתי חולים ו10,000 נעדרים. מספר הפצועים, 92 אלף. כל האזתים ברצועה עקורים מבתיהם. 90% מתושבי הרצועה חולים במחלות זיהומיות. 5,000 אזתים עצורים בידי ישראל. 172 מפקדות חמאס שפעלו מתוך מרכזי מקלט הותקפו. 198 מבני ממשל נהרסו על ידי כוחותינו. 120 בתי ספר ואוניברסיטאות ללימוד טרור נהרסו כליל. 332 בתי ספר ואוניברסיטאות נהרסו חלקית. 610 מסגדים נהרסו כליל. 211 מסגדים נהרסו חלקית. 150 אלף דירות נהרסו כליל. 300 אלף יחידות דיור נהרסו חלקית. 34 בתי חולים שהוצאו מכלל שירות. 68 מרכזי בריאות שהוצאו מכלל שירות.
מה זה הרשימה?
130... זה נזק שעשינו לעזה.
יפה,
ואני אמרתי חשוב,
חשוב,
ואני אומר חשוב, כהתחלה, כהתחלה, לא כניצחון מוחלט, כהתחלה זה סביר.
יפה, ואני אומר לך שאתה אתמול אפילו אמרת הם גמורים על החמאס, ולכן זה בדיוק הזמן לעשות עסקת חטופים. אני רוצה לשמוע לפני שהם רוצים להתחיל להכניס מרוענים.
למה מרוענים? הקונספט של התוכנית הוא בלי מרוענים.
אתה יודע מה, מצד שני אנחנו פה בחסות של רבני צוהר, אתה רוצה שיגרשו אותנו? עד שהגעת. בוא תשמע... לא, לפני זה אני עונה לך על נסראללה, כן, שאנחנו עוזרים לנסראללה.
כן.
זה שעזר לנסראללה הכי הרבה, זה זה שישב פה 17 שנה, והורה לצהל לרדת למדרון אחורי, ולתת לרדואן להקים מפלצת על הגדר, שזה בדיוק מה שהוא עשה גם בעזה, כי זה כנראה סדרתי איתו. עכשיו תשמע, לא יודע אם ראית את האינסרט הזה אתמול, הוא היה בכל הערוצים, מיד אחרי שהכתבם נפל שם על הכביש בגליל המערבי, ביביסט בן ביביסט בן ביביסטים של 400 אלף שנה אחורה, לפני שעוד היה ביבי, וקראתי לזה גם הממשלה כושלת.
אני רוצה להגיד לביבי נתניהו, אנחנו 21 מאמא ואבא, תמכנו בך כל השנים. יש לך מעכשיו 10 ימים להגיב. אנחנו חייבים שתגיב, אתה לא תגיב, אתה בשבילנו לא ביבי יותר. חלס נמאס, תגיב. אנשים שלנו סובלות, הילדים שלנו, מי יטפל לנו בילדים האלה? מי יטפל? ילד עושה פיפי, ככה אתה רוצה אני אגיד לכם לכולם שידור, הילד עושה פיפי במיטה. מי יטפל לנו בילדים? בואו תראו איך אמהות, למי? למי נצעק כבר? למי? רק לכם, תעזרו לנו הערוץ, לא יודע איזה ערוץ אתם, תעזרו לנו. בבקשה תעזרו לנו, היא הממשלה כושלת כרגע. כרגע זה ממשלה בשבילי כושלת. מה זה כבר? אני בן 49, אני מוכן להתגייס עוד הפעם. עוד פעם לתרום את עצמי למילואים. חלס, תעשו משהו עם זה. מה, אנחנו, כל יום יש מקרה, כל יום יש הרוג. מה, אם הייתי הולך, הלך בן אדם, בן 49, יאללה, עוד מישהו, עוד מישהו, חלס. כל אמא פה שקולה, כולם פה שותים רטלין. מה זה? כולם פה על כדורים. אנשים, כולם, התקפי חרדה, כל אישה שלישית, התקף חרדה, התקף חרדה, התקף חרדה. חלס, תעשו משהו עם זה. מה זה? זה לא מצחיק.
עכשיו אנחנו מדברים כאילו לא על החזה, לא על שג'אייה, כי אנחנו מדברים על הגליל המערבי, על אנשים רגילים, וכדי להשלים את זה, ופה תהיה, על מה שמענו עכשיו אני לא צריך לשמוע אותך.
לא, לא, הוא לא אמר את זה בכל ערוץ אפשרי. בערוץ 14 אותו בן אדם דיבר, אמר יאיר לפיד בחיים לא נצביע. אותו בן אדם דיבר ואמר ללפיד לא משנה מה יהיה לא נצביע.
אז יש לך שום
שלך. הוא אמר אין תחליף לנתניהו. במילים האלה, אין מי שיחליף את נתניהו. גם עבורי. זה לפי הערוץ, זה ב-12.
גם עבורי שהם כנראה לא יצביעו, אבל תשמע משהו אפילו קצת יותר מעצבן.
לא עכשיו, לא עכשיו.
לא, זה נורא קצר, הצבא קשואל.
יש לנו מגבלות של זמן, יש שני מרואיינים עכשיו, דיווחי תנועה פרסמות, בעשר.
אתה יודע, אתה יודע, אגב, מה הבן שלי רצה? אתה יודע מה הבן שלי רצה? הכנס של צוהר לאחדות.
כנס רבני צוהר.
כנס רבני צוהר.
אחדות וגם הקשר בינה לבין החוסן הלאומי.
כן, עכשיו רציתי לספר לך, הבן שלי הרי חיפש אותי בן 10, תקשיב כמה זה מקסים, ברוך השם, תראה איזה דבר נפלא, תודה כפרה על הקפה, תודה, זה בסדר, זה לא משנה, מה זה, זה נפלא. מה הוא כותב לי? אבא, אני נוסע למקום בקייטנה, והאוטובוס הוא מרצדס, אני יכול לנסוע?
אבא עונה, לא, אסור לעלות על מכוניות גרמניות, חוץ מהסקודה שאני נוסע עליה.
זה לא גרמני, זה צ'כי.
זה גרמני לגמרי, כי זה שייך למרצדס, תודה.
איריס חיים על הקו.
שלום איריס חיים. איריס?
כן, בוקר טוב.
היי, מה נשמע? הייתי בטוח שאת פה בכנס.
בסדר גמור. אני בכנס, אני מגיעה רק הרבה יותר מאוחר, אני השורה החותמת את הכנס.
אני מסיימים
במנות הטובות.
היא תשב במושב הסיום, אם אני זוכר נכון.
נכון, נכון, אני במושב הסיום, נכון.
מה שלומך?
אתם שמה?
כן.
האמת שאני בדיוק מגיעה לערוץ הבא שלי לצלם תוכנית לתת באב.
אה, באמת? עם מי?
עם עוד כמה נשים, אני לא קיבלתי עדכון בדיוק מי, אבל אני יודעת ששרה בקט תראיין אותנו.
יהיו שם אנשים, יהיו אנשים ויהיו דיבורים.
יהיו אנשים, בדיוק. יהיו אנשים ודיבורים טובים.
בעזרת השם.
תגידי, אז מה את באה לעשות פה בעצם? מה התפקיד שלך בכנס צוהר?
ממה שאני מבינה, בעצם השורה החותמת את הכנס, זה באמת לדבר על איזשהו תקווה. להביע איזשהו מימד של תקווה, מה עבר...
למושב שלכם קוראים, סליחה שאני קוטע אותך, מחוברים בתקווה.
אם הם מחוברים בתקווה, זה בעצם המוטו. אני חושבת שהיום המוטו שאני מביאה, זה שלמרות כל מה שקרה וקורה לנו, תמיד אפשר להמשיך לקוות. זה מה שאני מובילה, את התקווה. את האמונה הזאת שעם כל הקושי שיש לנו, אני אספר לכם, אתמול הייתי בקריית הארבע, שזה מטורף, כי בשבילי להגיע לקריית הארבע, זה לחטות את רוביקון, אבל בענק. ממש, כאילו מכל הבחינות. מקום של מתנחלים, שאני בחיים לא חשבתי שאני אגיע למקום הזה. והגעתי לספר את הסיפור, סיפור מה שאנחנו עברנו, כל תקופה, מי זה אותם, איך אני רואה את האירוע,
השמעת להם קצת מוזיקה של אותם, אני מקווה שלא. כן, אני מקווה שלא, בקריית ארבע?
כן, 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 בקריית ארבע. שמתי את יותם עם בלי חולצה, שבקהל אנשים מכל, אתה מכיר את תושבי קריית ארבע, כן?
פחות.
מכל אנשים דתיים.
ינון מכיר אותם יותר טוב, ואני מכיר אותם גם, זה נכון.
היום גם אני מכירה אותם. אליהו פגש אותי לפני כן, ואשתו אבישג,
שגם הוא אב שכול.
כן, הורים שכולים, הם היו בקהל, והיו בקהל אפרת מור, שהבן שלהם חטוף עדיין.
ואיך היה המפגש?
והראיתי להם, היה מדהים, היה מטורף. זה, תחשוב שאנחנו בתשעת הימים, גם מונח שלמדתי עכשיו חדש, תשעת הימים, אף פעם לא הבנתי, אבל לא ידעתי בכלל שקיים מונח כזה. ואני מגיע לשם עם יותם, שיושב בתוך במצגת, בלי חולצה, עם הקעקועים, ואין בעיה, אני שמה את המוזיקה שלו, והוא מתופף, והקהל מוחא כפיים, והקהל נעמד על הרגליים, ומחבק, ואתה יודע, והיה איתי זמר גם, ששר את גם כאלך בגי צל מוות, ואני חושבת באמת שזה החיבור. החיבור הזה שאני יכולה לבוא לקריאת ארבע ולספר על יותם המטליסט עם ההפרעות הנפשיות, עם הקעקועים שלו ועם כל הכללות שלו, ואנשים רואים ומחבקים, ואנחנו מבינים שבאמת, מה ההבדל? ושם דווקא
כל,
בקריאת...
קודם כל זה, איריס, זה באמת מרגש, אני לא אומר את זה בציניות, אבל נניח אם הייתי שואל אותך עכשיו למשל יש ויכוח, אפרופו
כן.
האחדות, הוויכוח הוא בין, נדמה לי שהמשפחה שפגשת שם, היא משערי ציינת אותה, היא בפורום תקווה, ולעומת זאת רוב משפחות החטופים נמצאות מהצד השני של הכביש, כאלה שאומרים,
כן.
נתניהו לך עכשיו על העסקה, אפשר לעשות הפסקה במלחמה, לעומת הצד ההוא, שאותו פגשת אתמול, שאומר, לא, רק דרך לחץ צבאי, אסור לתת כלום, לא לשחרר אף אחד, לא להפסיק...
וזה... לא, לא נכון, אומר, לעמוד על האינטרסים, להישאר בציר פילדלפי, להישאר בציר נצרים.
זאת אומרת שכרגע אין עסקה, איפה את?
אני באותו מקום. אני אומרת שכל משפחה שיש לה ילד שמה, היא רוצה להביע דעה, וזה הכל מאוד לגיטימי. בסוף ההחלטות לא מתקבלות על פי המשפחות החטופים. מה נעשה? יש החלטות שהן צריכות להתקבל בדרגים שרואים את כל התמונה. אני כאימא של חטוף לשעבר, גם כשהיית, גם שיותם היה חטוף, באמת מאוד מאוד האמנתי שאין לי את הכלים. אני תמיד אומרת את זה, זה תמיד, תמיד, אני אומרת, אין לי כלי להגיד מה נכון. אבל בלב שלי הייתי אומרת, כן, לעצור את המלחמה ולהחזיר את החטופים, למרות שאני לא מאמינה שסינואר ייתן את החטופים, גם אם יעצור את המלחמה. אבל כן, הייתי אומרת, בוא נעצור הכל ונביא את החטופים. כי חייבים להביא את החטופים, חייבים. ואחר כך נסתדר עם מה שיבוא.
תגידי, את בעצם, החיים שלך השתנו לחלוטין, אני לא הכרתי אותך קודם, אבל ממה שאני שומע ממך, את כאילו בן אדם אחר. או שלא, אז לא יודע, אני כאילו מנסה להבין.
מה? מה השאלה?
אני אומר, זה נשמע כאילו כל האירוע המטלטל והנורא שעבר תכניס אותך למציאות אחרת, לחיים אחרים, שאת במקום אחר לחלוטין ממה שהיו החיים שלך קודם.
במידה מסוימת. אני חושבת שנפתח לי חלון ענק לראות איפה אני חיה, מי זה עם ישראל. אני מודה תמיד ושם את הכל על שולחן שאני חייתי בעולם מאוד מצומצם, אמנם עולם עם תוכן, ואני אחות, אני מלווה חולים סופניים, כל החיים של עשייה ותרומה ונתינה, אבל במקום מאוד מצומצם. ראיתי למשל דברים, היום אני רואה דברים מאוד מאוד שונה, מבחינת היכולת שלי לבחון את המציאות בעין מאוד פקוחה, ככה אני מרגישה, שאני מאוד מאוד בוחנת אותה ומאוד ביקורתית כלפי מה ש... נותנים לי, בגלל זה אני גם לא מאמינה להרבה דברים שאומרים בתקשורת, בודקת. אני יכולה לספר לכם שאתמול הגעתי לאיזשהו שר בממשלה, משהו שמאוד מטריד אותי, והייתה לי שיחה איתו, והוא נתן לי איזשהו מידע, והיום בבוקר ראיתי את המידע הזה, מופיע פשוט הפוך, הפוך ממה שהוא מספר לי. וזה
למי, את למי את מאמינה? לשר או לאיפה שהמידע הופיע? או שאת לא יודעת למי למין?
אני מאמינה לשר.
רגע, אז תגידי לנו מה המידע, נעמת לך את זה.
נשמע מעניין.
אני הלכתי לשר התקשורת כדי להבין איך אנחנו יכולים למקסם את הטוב שיש בתקשורת, ולא את הפחות טוב.
כמו ינון, כן.
וגם ינון, לא רק ינון, יש הרבה דברים טובים, ואני חושבת שתקשורת זה כלי מאוד מאוד חזק, והשאלה שלי הייתה איך אנחנו לוקחים את התקשורת ככלי ועושים ממנו משהו שמחבר בחברה הישראלית ולא מפלג בחברה הישראלית. אתם יודעים שאני הרבה מדברת על זה. והוא דיבר על כל מיני רפורמות שהוא עומד לעשות, ופתיחה של... זה משהו עם הכבלים האלה המיוחדים, לא זוכרת איך קוראים לזה, שהוא מאפשר לעוד ערוצים להיכנס לתוך ה... לא, ינון, תעזור לי, אתה זוכר איך קוראים לזה?
אתה מדברת על סיבים או על עידן פלוס.
עידן פלוס, כן, עידן פלוס. שאפשר יהיה לראות...
אז בואי...
לא משנה,
בואי לא ניכנס לזה.
לא משנה, תן לה לספר את הסיפור.
הוא מרח אותך, אבל לא נזרז רזולוציה.
תן לה לספר את הסיפור, בן. תן לה,
אני לא יודעת.
אוקיי, אז אני מקבלת את המידע.
אפילו לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל תן לה לספר סיפור. ביקשה ממך עזרה, ואתה אומר לי, תן לה לספר סיפור. היא לא...
מה הבעיה?
אני רגוע לגמרי, אני רוצה להתקדם פשוט.
שאלת אותי שאלה אם החיים שלי השתנו, כן, החיים שלי מאוד השתנו, אני באמת רואה דברים אחרת, פחות מקטלגת, פחות מכלילה בהכללות, רואה את הדברים בעיניים שלי ולא בעיניים של מה שרוצים להראות לי.
אוקיי, טוב, הסיפור שאמר דווקא נשמע מעניין, אני אדבר איתך, כמו שאומרים בפרטי, אולי נוכל לעשות עם זה משהו. תודה, איריס חיים.
תודה,
איריס. תודה לכם, כל טוב, ביי ביי.
אז אנחנו בכנס צוהר, שמוקדש השנה לאחדות וגם לקשר בין האחדות לבין החוסן החברתי, הלאומי, הכללי, ונדמה לי שמנהל האופרציה של רבני צוהר, שאני קורא לו מדי פעם גם הרב שלי, זה הרב דוד סתיו. אני יודע שעשית לך עכשיו נזק, הרב סתיו, אבל אומרים, עשה לך הרב.
איזה הלכות למשל של הרב הזה שהוא פוסק אתה עושה, למשל?
הוא אמר לי בזמנו, איפה שאתה רואה את עינון, לך למקום אחר.
טוב.
לא היו דברים מעולם.
לא חשבתי, בסדר.
מה בעצם, קודם כל גיליתי, אני לא ידעתי שכל שנה יש לכם כנס, היום אתם, אני רואה עם אלפי אנשים. מה המטרה? מה המוטו?
שנה, נגיד כל שנה, המטרה היא לעסוק בשאלות שמעסיקות את החברה הישראלית, את עם ישראל, מתוך נקודת מבט תורנית, רוחנית. זו המטרה, למלא את המצברים של החברה הישראלית בעיסוק, בסוגיות שמעסיקות את כולם. השנה, מטבע הדברים, אנחנו בעקבות, בעיצומה של מלחמה. יש המון המון שאלות. צריך לומר, לא מעט מרבני צוהר שחלו. ילדים, חברים, מאות מרבנינו שרתו במהלך המלחמה.
כמה רבנים יש בצוהר?
למעלה מ-600. שלושה מדריכי בר מצווה שלנו נהרגו במהלך המלחמה. כך שהמלחמה תופסת אותנו עם המון המון אתגרים. חשבנו שהשנה יותר מתמיד נכון לעסוק אולי בסוגיות שהמלחמה עוררה. גם שאלות אתיות, גם שאלות הלכתיות, גם שאלות של השיח בישראל, גם שאלות תיאולוגיות. הדוגמה שאני עוסק בה, למשל, אני עוסק בשאלות האם נכון לעשות חשבונות שמיים על המלחמה הזאת.
מה זאת אומרת?
אני מניח שכל אחד מאיתנו, אני מניח שאתה וינון עוסקים לא פעם בשאלה על מידת האחריות האנושית.
לכן אני שאלתי אותך.
אני יודע. על מידת האחריות האנושית של מנהיגים, קצינים, מודיעין וכן הלאה, באחריות למלחמה. אבל אני מניח שבעולם דתי יש גם שאלות נוספות. האם יכול להיות שהמלחמה קשורה להתנהגות רוחנית שלנו לא ראויה?
האם הדברים קשורים למה שקרה ביום הכיפורים ובשמחת תורה האחרונים, שלא נתנו ליהודים להתפלל במרחב הציבורי בהפרדה כמצוות אבותם לדעת?
זה ברור, הכל קרה רק בגלל זה.
אני שאלתי את הרב, לא את
כבודו. לא, אני סתם זה
כ... האם הדברים לדעתך קשורים?
אז אני אנסח את זה כך. אני הרי, בהרצאה שלי, אתה מוזמן ינון לבוא אליה, בהרצאה שלי אני מדבר על זה שאף פעם אנחנו לא יכולים לדעת למה אלוקים עושה משהו, ובני אדם לא יכולים לעשות חשבונות של מקום. אבל האם אני יכול להתעלם מהשיח החברתי שחלק מהדברים הנוראים שקרו בו, זה גם מה שקרה ביום כיפור, זה ודאי דבר שאי אפשר להתעלם ממנו. אני מנסח את זה כך, יש פסוק בספר משלי שאומר, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו, אדם עושה שטויות, אחר כך הוא כועס על אלוקים. אין ספק שכשביום כיפור יהודים רבו אחד עם השני על מחיצות ועל דברים אחרים, אז זה אי אפשר שלא לראות את הקשר הסימבולי בין זה לבין המחיצות שנפרצו בשמחת תורה בעוטף של עזה. לדעת שזאת הסיבה ולא 20 סיבות אחרות.
לא, אבל אתה רואה קשר בין הדברים?
אני רואה קשר, בוודאי שאני רואה קשר, אבל לא קשר במובן שאני יודע להגיד שזה הסיבה, אלא קשר במובן הערכי, שכשאנחנו רבים אחד עם השני, האויב מנצל זאת לרעה.
אבל זה רק עניין של ריב, כי אנחנו רבים לצורך העניין על הרבה דברים. השאלה אם אתה רואה שבעניין הזה שיש במדינת ישראל מונעים יהודים להתפלל כמצוות אבותם במרחב הציבורי, כן? האם זה משהו שאתה רואה קשר לזה שעם ישראל נענש עליו?
אני לא יודע להגיד את הנהגת אלוקים בעולם. אם אתה שואל אותי, האם המריבה על המחיצות היא סימפטום לשנאה גדולה שיש בין יהודים, ולפעמים גם בין יהודים ויהדות? התשובה היא כן. יש שנאה גדולה.
באיזה צד אתה אגב במאבק הזה?
אני בעד. כתבתי את זה לרון חולדאי שנה שעברה, שלא יעלה על הדעת שהוא ישנה את אורחות החיים של הקהילות בתפילות שלהם כפי שהם נהגו במשך שנים רבות. כתבתי לו את זה לפני שמחת תורה כשהייתה עתירה לבגץ, ובסוף קרה מה שקרה בשמחת תורה. כתבתי לו את זה לפני יום כיפור. אני חושב מהצד השני שגם הקבוצות הדתיות יכולות לעשות מאמץ כדי לא לייצר פרובוקציות.
מה למשל?
רגע, אבל הרב, אני רוצה להדגיש פה משהו. קודם כל, הניסיון הזה עכשיו, אני בכוונה לא השתתפתי בשיחה כי זה נשמע לי כל כך מופרך, מכיוון שיושב פה בחור שנציגו ראש הממשלה בזמן הטבח, אז עכשיו הוא מנסה...
חיגעת לביבי.
תקשיב, תגיע. הוא מנסה דרכך להגיע לזה שזה בכלל לא באחריות של ראש ממשלה שהוא פה אחראי על הכל, אלא בגלל אותה מחלוקת מיום כיפור. ואתה יודע, כבוד הרב, שאף אחד לא ניסה למנוע מיהודים להתפלל בתל אביב, יש באלפי בתי כנסת. זה היה פעם ראשונה שבה מגיעה קבוצה ורוצה לאכוף ברשות הרבים. אגב, בניגוד לחוק העירוני, אירוע בהפרדה מגדרית, ועל זה היה הוויכוח. לא שמישהו לא נתן למישהו להתפלל.
מה, כל השאלה, אין אירוע שהתפללו לא בהפרדה מגדרית. אין דבר כזה. אתה ממציא היסטוריה.
יש ועוד.
אתה ממציא היסטוריה.
התפלל, יש עוד זרמים ביהדות.
בדת שלך אולי.
יש עוד זרמים ביהדות, לא רק הם מופרעים כמוך.
בדת שלך ש...
ינון ובן, אני רוצה...
לא רק מופרעים
כנאים
כמוך, יש עוד.
בן וינון, בוא נעשה סדר באירוע. אני מניח ש... בלי שאני הולך להיות המפשר ביניכם, ברור שהעובדה... אני לא מסתכל. ברור שהעובדה שעם ישראל נהנש על דברים כאלה או אחרים, זה חשבונות שמיים, וזה שמנהיגים פוליטיים או צבאיים עושים טעויות ומחדלים, זה שני דברים שונים. אדם יכול להגיד, למה טיטוס, למה נהנשנו שחרב בית שני? אז טיטוס החריב את בית המקדש, אז בגלל זה פותר את טיטוס מאחריות, לא פותר את טיטוס מאחריות. וזה שאנחנו חטאנו, אנחנו חטאנו, וזה שטיטוס אחראי על הפשעים שלו, הוא אחראי על הפשעים שלו. עכשיו לגבי השאלה של מה שקרה ביום כיפור. אתם שניכם צודקים. זה לא ש...
המסורת... במה בן צודק?
אני אגיד, לא מנעו מיהודים להתפלל. המשפט הזה...
לא באו והפריעו להם וזרקו להם דברים...
לא, בבתי כנסת, בבתי כנסת.
לא, במרחב בכיכר דיזינגוף, לא מנעו?
על זה אני רוצה להגיד. בבתי כנסת לא מנעו. במרחב הציבורי, אני אומר לך, בן, אני גם אמרתי זה בזמנו לשיקמה ברסלב ולאחרים, לא רק במניין של ראש יהודי שעשו פרובוקציות, נניח, במחאות כפולות והפרו את החקיקה העירונית, הפריעו לתפילה, היו 10 מניינים של צוהר, שלא היו אפילו עם מחיצה לא של דגלים ולא של שום דבר, היו בהפרדה אבל לא במחיצה, ובאו אנשים והפריעו וצעקו והשתמשו באלימות, במניין שהיה לנו בכיכר הבימה ובמקומות אחרים. צריך לומר שהאירועים של יום הכיפורים שנה שעברה הם קטם על החברה. והחברה צריכה לתקן את זה, ואני חושב שהשנה יש לנו הזדמנות נהדרת לתקן את זה.
איך אתה מציע?
אני פניתי בזמנו לעיריית תל אביב ואמרתי להם, חברים, זה הזמן שלנו לעשות תפילה המונית. יהיו חבר'ה שירצו להתפלל בהפרדה, תיתנו להם בהפרדה. יהיו חבר'ה שירצו להתפלל ולא בהפרדה, לא בהפרדה. תיתנו לקבוצות השונות לחיות האחד ליד השני, ותנו להם להתפלל. אל תגידו אין תפילה במרחב הציבורי, כי אנחנו מפחדים שיהיו מריבות. לערבים, למוסלמים, נתתם להתפלל במחיצה, תנו להם. פעם אחת בשנה אפשר לתת ליהודים להתפלל כל אחד לפי מנהגם?
מה זה פעם אחת בשנה? מי שואל אותם בכלל? תגיד לי, יהודי צריך לשאול מישהו איך להתפלל? לא, כל הקטע להיות נחמד.
אתה מבין עם מי יש לי עסק?
כל הקטע להיות
נחמד.
אני לא שואל אותך איך להתפלל. אתה תתפלל איך אתה... אתה בכלל לא מתפלל. על מה אתה מדבר?
כי אני לא יהודי.
מתי התפללת פעם אחרונה? זה שאנשים, אומרים לאנשים אחרים איך להתפלל במרחב הציבורי, זה כל כך מופרך. כל הניסיון הזה להתנחמד ולהגיד, בואו תתנו לנו פעם אחת בשנה, אני לא שואל אתכם, אני לא שואל אתכם, אני אתפלל איך שאני רוצה, כמצוות אבותיי, מי שעושה את זה הוא מתנהג באנטישמיות. בשנאת יהודים.
חבל שאי אפשר לשאול את אביך.
עובדה של הערבים. אל תכניס את אבא שלי.
אמרת רגע מצוות אבותם. אני
זורם. כמו שאתם שותקים כשהערבים עושים את זה, אל תרימו יד על קודשי ישראל. הרמתם יד על קודשי ישראל, קיבלתם שעשיתם בכיכר דיזינגוף שולחן עם 240 כיסאות ריקים. זה האירוע.
אז הכל, אתה מביא עכשיו, אתה קיבלת עכשיו הרב סתיו דוגמית למה שאני צריך לחיות, לקנאות ולטירוף שאני צריך לחיות איתם. בוקר בוקר, רימו יד על קודשי ישראל. מעניין שהתל אביבים והליברלים לא מגיעים לאלעד ולא למודיעין עילית עם הליברליות שלהם.
ליברלים.
כן, תנסה לפחות מונעים, לא מונעים לדבר כשאתה אוכל.
מונעים האנשים להתפלל, הם קוראים לעצמם ליברלים.
ואף אחד לא מנע
ליברלים.
מאף אחד להתפלל.
איזה ליברלים?
בוא תסיים.
מה ליברלי באנשים האלה?
בוא תסיים, תראו. בוא תסיים את הרב סתיו.
אני רוצה להגיד משהו אחד. אני מציע... בעיקר בימים האלה, אני יודע שקשה לתוכנית שלכם שהיא כל כולה בנויה על האימות ביניכם, אבל אחרי האימות אתם חיים ביחד, אתם יושבים כל יום כמעט ומשדרים ביחד, קשה, אבל עושים את זה. מדינת ישראל חיה עם הרבה מאוד ניגודים. הכנס הזה מבקש דווקא בימים האלה של תשעת הימים, ימים שבהם אנחנו עוסקים בליבון היסודות שהחריבו אותנו בעבר, לעשות הכל כדי שלא נחריב את עצמנו בידיים בעתיד. אז אני אומר גם לך ינון וגם לך בן, בואו ננסה לחפש את המכנה המשותף האפשרי, ובואו ננסה לאחד לחיות ליד השני, לאפשר כל אחד השני לקיים את אמונתו ואורחות חייו אוקיי. באופן המלא ביותר.
הרב דוד סתיו, תודה שהיית איתנו. בהצלחה
תודה
בכנס.
תודה, ינון, תודה רבה.
כל טוב. פרסומות חדשות, שעה נוספת, המשך, מסדר בארבע, להכין את כל הכלים. תודה.
אוקיי, אז מה היה לנו בינתיים עד עכשיו? סתמת לאיריס חיים את הפה, כן, באמצע הסיפור שהיא סיפרה. הרב סתיו, אמרת שלא הפריעו ליהודים, ואז הוא הסביר לך שגם למניינים שלהם, של צוהר בלי הפרדה, 10 מניינים, הפריעו במהלך יום הכיפורים. כך שאיך אתה אומר, הביצה הסרוכה, הייתי אומר, מרוחה על פניך, כאן אנחנו בכנס צוהר, כנס צוהר לאחדות, ואתה מתחיל שעה שנייה כבר בדפיצית ובעמדת חוסר.
איך אני אעמוד בזה? אני עובד עצות עכשיו.
כן.
גם את הביצה הסרוכה עכשיו אתה לוקח.
גם את הביצה.
דבר מקורי אחד כל החיים, חוץ מטירוף, דבר מקורי אחד תביא.
אין בומרנג, אין בומרנג שהשמאל יזרוק, כן, ולא ייכנס לו במצח. גם הביצה הסרוכה בסוף מרוחה על פניך.
הרגע שמענו את כל הבומרנגים שהקשקשן הרופס שלך זרק לאורך 20 שנה עם הטרור רואה מזהה חולשה ומריח ראש. אז אני אספר לך רק, בעודך טוען שסתמתי לאיריס חיים את הפה, רק מהיממה האחרונה מה קרה פה. שני חולונים מבוגרים, קשישים, גבר ואישה נרצחו על ידי מחבל פלסטיני. למחרת התפוצץ כתבם ליד נהריה, יש פצוע אנוש ופצועים. במחסום המנהרות נתקרה לוחמת מגב. לפנות ערב 4 רקטות נורו לעבר שדרות ואשקלון מצפון הרצועה. קצת לפני כן אומה שלמה הזינה בחרדה לנאום של נסראללה כדי לנסות להבין מה הוא מתכנן. הצפון ריק וקמל, אוגוסט ואין בנחליו היפים נפש חיה. מפוני הצפון עצובים ומרוקנים בחדרי המלון. חרדים קיצוניים התפרצו לבסיס תל השומר בזמן ששני לוחמים מסיירת גבעתי שנפצעו ברפיח הובאו לטיפול בישראל. למשפחתה של בילה ינון זל מנתיב העשרה נמסר שהיא איננה בין החיים, וממשלת ישראל עסקה יום שלם בכנסת במאמץ לסדר עוד הקלות לערוץ 14, ואחר כך הביצה מרוחה, כן? בוא ניסיתי לספר, להשמיע לך את זה מקודם, בגלל שזה אירוע שמתחיל להיות מנהג. הצבא כושל, למה שנתגייס?
אנחנו הצלחנו לפרוץ לבסיס עם מידע מודיעין, עם כזה ערכות, אחר כך תתפלו למה הנוח'בה, צבא כושל, למה שנתגייס אליהם, הצבא גרוע ממוות.
בקיצור, המופרעים האלה של הפלג הירושלמי, או איך שלא קוראים לו, פרצו אתמול, הצליחו לפרוץ לבקום. ממני תראו וכך תעשו, אמר צבי סוכות, אחרי שפרץ ל... אני כבר לא זוכר אם הוא פרץ לשדה תימן או לבית ליד, אבל פרצו גם וגם, ואנחנו כבר בעידן שבו כל זב, כל מצורע, כל שטוף מוח, כל משיחיסט, כל ביביסט, יכול לשים על עצמו מסכה, לקחת נשק ארוך או קצר, חולצה כזו או אחרת, ולפרוץ לבסיס צבאי. שפו, שיחקתם אותה.
תראה, הקטע שאתם מדברים על לא לגעת בצהל, באמת לא שמעת, כאילו, זה הבומרנג. זה הבומרנג. אתם פגעתם בקדושת צהל. אתם פגעתם בצהל. כל האחים לנשק שלכם, כל המרד שעשיתם. הגולם שקם על יוצרו, שפגעתם בקודשי ישראל, שפגעתם בקודשי ביטחון ישראל, שפגעתם בכלכלת ישראל, אתם באים עכשיו בטענות לפלג הירושלמי שפרץ, לאיזה פלג איזוטרי שעושה מה שאתם, שאתם לימדתם אותו שאפשר לעשות, לפגוע בצהל? לא שזה בסדר, לא שאני מגן על מה שהם עושים, למרות שתראה, בסך הכל, כמו הבוקר בבגץ, אנחנו מקיימים, האנשים מקיימים את פסיקת היועמ"שית, שאין אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. זה מדאורייתא, מהיועמ"שית. מהיועמ"שית, כן? היא פסקה, זו פסיקה של העליון. כן? היא היועמ"שית שלכם. איך אמר גרוניס? היא לא מתאימה לתפקיד. צדק גרוניס, היא לא מתאימה לתפקיד. זה כמו למנות תת-אלוף לתפקיד רמטכ"ל. היא לא מתאימה לתפקיד. אבל היא הכשירה לכם את כל העבודה שלכם. את כל הפעולה שלכם. החרבתם את המדינה, פרצתם את כל הגבולות, הרסתם פה כל חלקה טובה. אתה היום מעיז לבוא לפלג הירושלמי? אין לך זכות לפתוח את הפה על הפלג הכי קיצוני, על הפלג הירושלמי אין לך זכות לצייץ. לצייץ. לאנשים האלה. לא למי שפרץ לשדה תימן, לא למי שפרץ לבית ליד, ולא למי שפרץ לתל השומר. אתם פרצתם את כל הגבולות של צבא ההגנה לישראל. אתם סירבתם לשרת, אתם אמרתם לא תהיה תקיפה באיראן. לא תהיה תקיפה באיראן, אתם אמרתם. כן? לא נבוא למלחמה. רון שרף, שעכשיו הוקפא מהמילואים. למה הוקפא? צריך לגרש אותו מהמילואים. לדיראון עולם לא נשכח לכם. אז בעניין הזה, אני מציע שבעניין הזה, פשוט תנסו לדבר יותר חלש. יותר חלש כשאתם מדברים על הנושא הזה של צהל. כן? גם בכל הנושא של הגיוס, שאפרופו, כמה אני אמרתי, אל תעשו את זה בכוח. כמה צעקתי, אל תעשו את זה בכוח. אתה יודע מה, הוא מהטוויטר, עינון והשני, צריך להוציא את הקטעים שאני אמרתי על זה, על העיוולת הזאת של הגיוס. אתה כמובן, לא, ניתן גיוס לכולם. כן, תן צווים לכולם. בן, תן. תנו צווים לכולם. הגיעו 48 מתוך 900. כל הכבוד, אתם מצליחים נהדר, זה נפלא. אתם פשוט מצליחים, אתם גאונים. אתם גאונים, כל מה שאתם עושים זה פשוט נפלא. יש לכם אוריינטציה על המקום שאתם חיים בו, אתם מבינים מה קורה, אתם מבינים איפה אנשים חיים, אתם פשוט נפלאים. עם החרדים תלך בכוח, הנה הלכת בכוח, הגיעו 48, נשארו עוד 65,942, זה נשארו לכם לגייס, זה הכל.
טוב, עם החרדים ניסינו ללכת בטוב 30-40 שנה, לא התניעה. כל פעם שנתניהו חזר, הם הפסיקו להתגייס. ועם החרדים הגיע הזמן פשוט לא ללכת בכוח, ולא ללכת בטוב. פשוט ללכת רגיל, על פי החוק, כמו שהולכים עם הילדים שלי. הוא עכשיו הפלג הירושלמי. הגענו לזה שהוא כבר מגן על הפלג הירושלמי. אז היועמ"שית אמרה שאין הפרעה לסדר הציבורי, יש. אז הוא משווה את חסימת הכבישים, שקורית אגב כל יום, רק הם לא צווחים, כולל בהפגנות החרדים, לפריצה לבסיסי צהל. לכאן הגענו. זאת אומרת, זה שעכשיו שהיו הפגנות, והיו תמיד לכל אורך ההיסטוריה, אתיופים, פנטרים, חרדים כאלה, חרדים אחרים, שמאל, ימין, חוסמים כביש, יורדים, עולים. לפריצה לשני בסיסי צהל, שעכשיו הפלג הירושלמי למד מהביביסטים ופרץ לבסיס שלישי. על זה הוא מגן. גמרנו כבר להגן על אורי ארוש, שבעט בראש של גדי קדם, שאיבד 6 בני משפחה, אז עברנו להגן על הפלג הירושלמי. ואנחנו באמת הגיע הזמן, פשוט צריך להתחיל לגייס אותם על פי חוק, את כולם, לא להכריח אותם לבוא, רק ברגע שהם לא באים, אין דרכון, אין רישיון נהיגה, אין הבטחת הכנסה, אין ביטוח לאומי, אין קצבת ילדים, אין הנחה בארנונה, אין הנחה בשום מקום, ואז הם יתגייסו. אם ננסה את זה, אני מבטיח לכם שנגלה שהם יתגייסו. עכשיו בואו נשמע איך הרסנו את המדינה דרך האינסרט שקראתי לו, בלעדיהם לא היינו שורדים. זה לא זה לדעתי.
לא הבנת מה שאמרתי.
כן, זה כן זה.
אני אומר תודה על מה שהם עשו ונתנו לנו. בשביעי לאוקטובר, כשפינו אותנו ופינו אותנו עם תחתונים שחורים מפיח לתוך המלונות, הם היו הראשונים שהביאו בגדים, הראשונים שהביאו לנו שמפו, הראשונים שהביאו לנו מה לאכול, והראשונים שהקימו את הגנים לילדים, והביאו עובדים סוציאליים ורופאי עיניים ורופאים וכל בעיה. ואת יכולה לשאול גם את השרים, כל בעיה שהם לא הצליחו לפתור, אחים לנשק פתרו. אני על זה, כמו שלימדו אותי, אני אומר תודה. תודה ענקית, כי בלעדיהם בחודש הראשון לא היינו שורדים. עכשיו, את נפלת למלכודת. למה? כי אם את רוצה אחדות, את לא יכולה לחזור לשישי לאוקטובר. וכשאת שואלת אותי על אחים לנשק בשישי לאוקטובר, את לא מקדמת את האחדות.
לא חושב שצריך להסביר שזה חיים ילין, והוא לא היחיד. אני אתמול הקראתי וואטסאפ שקיבלתי במקרה מחברה שלי שהיא עיוורת, שמספרת שאת זה בכלל לא ידעתי איזה חבילה עם מתנדבים היא קיבלה הביתה מאחים לנשק בערב החג. ועכשיו, כאילו, כשנתניהו מדבר, זה כולנו ביחד ואחדות, אבל הם חייבים לקראת השבעה באוקטובר, ביום השנה לחורבן שהם הביאו, הם חייבים, צריכים להאשים אותנו, את המחאה, את הטייסים. עכשיו הוא דיבר על הטייסים שאמרו שלא תהיה בתקיפה באיראן, דקה לפני שתהיה תקיפה באיראן. לקחו טייס אחד, בכלל בלי פרצוף שאמר משהו, הדביקו את זה על ציבור שלם, וזו הדרך שלהם לפרק את האימא של כל מה שבנינו כאן, את הכל. אבל אם אנחנו גם רוצים קצת לצחוק, בואו נשמע את פרשן צבאי לא מאויש.
אם מדובר בכלי טייס שנועד לצורך העניין, לפי הודעת דובר צהל, לא מצליח להבין איך כותבים שם, שמדובר בכלי טייס בלתי מאוישים. במה הם בלתי מאוישים? התפוצצו, זה יש בסוף אירוע של התפוצצות. אני לא יודע להגיד מה המספרים, כי גם צהל לא מספר את המספר, מדובר בכמה כלי טייס, אבל שוב, הנה, אנחנו נמצאים...
תסביר לנועם אמיר שלבושתי אני הייתי זה שהכניס אותו למקצוע בזמנו, שכלי טייס לא מאויש, זה שהוא מתפוצץ בסוף, זה לא אומר שהוא היה מאויש, אבל באותו יום אצלכם בערוץ היה גם את האינסרט הבא, סליחה, הכתובת הבאה, כאילו הסינק, רב מפורסם, במקרה של התקפת טילים יש לקרוא תהילים ואת נאום נתניהו. מה קודם? או האם ביחד, האם פסוק מתהילים ופסוק מנאום נתניהו? לסירוגין, אני שואל ברצינות, הרי בסוף זה מה שמציל אותנו, הפלג הירושלמי והרב המפורסם.
תראה, למה זה מעיד עליך? כי באמת,
למה בסוף, אתה לא נה לי?
תראה, אני אסביר לך
מה יותר
משהו.
חשוב, תהילים או נתניהו?
בסוף, נתניהו הוא מנהיג העם היהודי, הוא מנהיג עם ישראל, הוא מנהיג מדינת ישראל, ואתם בועטים בהכל. הרי אתה מתכחש לעובדה שהוא באמת המנהיג. אנחנו רואים, כמו שעשו למשה, להבדיל, בפרשת השבוע, זה מה שאתם עושים. הכל רע. אתה מלגלג על זה שהוא הופיע בפעם הרביעית מול הקונגרס ונתן את נאום חייו שהסביר את המסע של עם ישראל, את המסע של עם ישראל.
שיבחתי את הנאום בכל הכוח.
הסביר, לא, אבל...
אתה לא אומר את האמת.
אתה מגחך, אתה מגחך, הכל רע. גם פה אתה מקריא, תוך כדי מלחמה אתה מקריא כמה רע. אתה מחליש את עם ישראל. כתוב, אל תגידו בגת...
אסור להקריא כמה רע.
בן, אני עכשיו מדבר, לא הפרעתי לך.
שמעת מה עשית לנו אז?
אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון. אתה תוך כדי מלחמה מיילל, מתבכיין, מפריע, מקלקל, מחליש, מעורר מדון, ואתה עוד מדבר על זה, על אחים לנשק, אתה מביא את חיים ילין? חיים ילין תמך באחים לנשק עוד לפני זה. מה, אתה מביא... מה אתה מביא את חיים ילין? לא הבנתי. חיים ילין גם לפני זה, מישהו שלח לי איזה אינסרט, לא הבאתי, לא העליתי אותו, בגלל שאמרתי, טוב, אז גם ככה הוא חטף כזאת מכה, אז נעזוב את זה. שאומרים לו, אתה לא מודאג ממה שקורה עם הצבא לפני המלחמה? הוא אומר, לא, זאת לא הבעיה, הבעיה היא הרפורמה המשפטית.
גם חיים ילין השם
כבר. אני אומר לך מה הוא אמר, זה לא קשור. אתם לא תנקו, זה לא יעזור לך, בן, זה לא יעזור.
חוץ מביבי כולם משנה.
תן לי לדבר עכשיו, בבקשה.
אתה מדבר.
זה לא יעזור לך שעכשיו תגידו, אתם מפרקים. אנחנו מפרקים? אנחנו מפרקים? תגיד לי, מה אתה חושב שאנחנו מטומטמים? באמת. אחרי מה שעשיתם פה, אחרי מה שעשיתם פה, שהרסתם את המדינה, אנחנו מפרקים כל חלקה טובה? עכשיו, תקשיב, אחים לנשק, מלא, הם ניסו לחפר במה שהם עשו אחרי המלחמה, אז אנשים אמרו, אוקיי, שכל הכבוד וכל מיני כאלה. לא, זה לא הספיק להם. ברגע שהם התחילו פתאום ללכת עוד פעם לבני ברק, פתאום הם התחילו עוד פעם לצייץ נגד החרדים, נגד הזה, נגד כל מיני כאלה, לא הספיק להם. הרסתם, פגעתם, סתמו את הפה, תעשו טוב. יש לכם מנדט לעשות טוב, יש לכם מנדט לעזור. קיבלתם מאות מיליון עם תרומות, בסדר, תשתמשו בזה לטוב. אתם עוד פעם מעיזים לפתוח את הפה שלכם ולעורר פה מדון, ואתה מגן על התואבה הזאת של האנשים האלה שעשו, שקמו נגד מדינת ישראל, אתה מגן עליהם? מי זה האנשים האלה? מאיפה הם מרשים לעצמם לעשות את זה?
הצילו את מדינת ישראל.
הגולם קם עליו, הצילו? במה הם הצילו?
חד משמעי.
קיבלנו אסון, איך הם הצילו?
מול החידלון של הממשלה שלך.
שנייה, אני עכשיו מדבר. איך הם הצילו? תשמע, זה לא יעזור.
הייתה אמת,
אתה רואה שהמחאה שלכם לא מתרוממת.
אז למה אתה מתעסק בכל כך הרבה?
כי לא, כי אתה עובר...
אין לך, לדעתי אין לך בכלל. אבל אם היא לא מתרוממת, אתה כל הזמן מדבר עליה. אגב, היום לא דיברת על הרייטינג משום מה.
בן, לא, אז למה אתה מדבר עליו? תראה, אם לא מעניין אותך רייטינג...
כי פתאום שלחו לי שזה 6-9.
אם לא מעניין אותך הרייטינג, אז הוא לא מעניין אותך.
עובדה, תראה מתי אני נזכר.
אבל למה כשיש 9 הוא כן מעניין אותך?
כי זה נתון נמוך לך.
אבל אז זה פוגע בעיקרון שקבעת שהרייטינג לא מעניין אותך.
לא, לא קבעתי כזה.
זה כמו שאתה אומר שסקרים לא מעניינים אותך, אבל
למה לא דיברת על הרייטינג?
שיש איזה סקר שנתניהו...
למה לא פתחת עם הרייטינג?
אבל למה אתה מדבר על הרייטינג?
כי קיבלת רייטינג נמוך.
אבל אתה אמרת שהרייטינג לא חשוב, שזה לא מעניין את הצופים, את המאזינים.
אבל אני בכל זאת חושב שכשאתה מקבל רייטינג נמוך,
שאין בומרנג של ביצה סרוחה שלא ייכנס לך לפרצוף.
הנה הגנב עכשיו גונב גם את זה.
אין דבר כזה. הכל בסוף אתה נשאר.
מקורי.
הכל בסוף אתה נשאר, אתה מבין שאתה חוגג, אתה חוגג שאני מקבל...
אחד, חוץ מהדקל.
שנייה, בן, זה לא אלך, כן? אני גם מפריע לך.
עכשיו, הביצה זה כבר שלו.
אז בסוף, כן, אתה כל היום, כשאני אומר את הרייטינג כל יום, שאני מקבל 9, 9.5, 8, 9, כל מיני זה,
17.4.
אתה מתבחן, זה לא מעניין. זה לא מעניין, למה אתה יודע רייטינג? זה לא מעניין.
נכון, כי ביום שאתה לא מזכיר אותו, ומתברר כשזה נמוך, זה מעניין.
אז זה מעניין אותך.
מה דעתך על זה?
למה? כי זה...
למה? כי זה מראה שאתה בן אדם, אתה אוהד של הצלחות.
זו דוגמה קלאסית.
אוהד של הצלחות.
לחוסר יושרה שלך.
זה כמו נתניהו.
זו דוגמה קלאסית לחוסר...
אתה נתניהו קטן.
לחוסר היושרה שלך.
כשיש קרדיט לגזור, הוא מגיע. כשיש אחריות לקבל, הוא הולך.
שגם אתה אומר שלא מפריעים אחד לשני לדבר. שגם כשאתה אומר שלא מפריעים אחד לשני לדבר, באופן קבוע אתה מפריע לי לדבר. חוסר יושרה, אבל זה לאורך כל הדרך.
נכון.
עכשיו אני אשמיע לך, יואב, יש לנו את האינסרטים? טוב, אז אני אשמיע לך מהטלפון.
למה אין לכם את האינסרטים שלו?
בוא, אני אשמיע לך מהטלפון. תקשיב, מישהי, שיחה שהייתה בזום, אני יודע מה, במשהו כזה, ומדברים הפעילים של קפלן על כמה המחאה לא מתרוממת. כמה זה לא מתרומם כל האירוע הזה, כמה זה, איפה זה, רגע, תן לי לראות, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה זה. הנה, תקשיב.
אני לא יודע. כאן הם מדויקים. חצי פיראטים, חצי לא. במשך חודשים ארוכים, הלך רוח בציבור, ומחאה שהלכה בהתעצמה, ומחאה שהובילה לכל פעם, שבוע אחרי שבוע, תחושת הצלחה. וכאן זאת מחאה שמובילה
לתחושת כישלון. רגע, תנו
למאמן לסיים. המסות האלה יצאו בגלל הלך רוח של ההצלחה בציבור.
איתמר, אתה לא שומע את מאמי, לדעתי, תקצה, תיכנס, תקבל.
המונים יוצאים כשיש תחושת הצלחה, לא כשזה שבוע אחרי שבוע תחושת כישלון שאנשים עברו שנה וחצי של ברחובות, מותשים בטראומה, עם הובלה שלא יודעת להוביל, עם הובלה שמכשילה את כל מי שבא אחריה, תחושה שמרגישים אותה בציבור. בגלל זה אתה לא רואה את קפלן עם 200 אלף איש. אם לא היה לך במוצש כלשהו 200 אלף איש, אז לא יהיה לך גם ליל גלנט. זה, 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 כאילו, אי אפשר להסתכל על אירוע אחד בתור משהו מנותק מהקשר. יש הקשר של הלך רוח בציבור, והלך רוח בציבור המחאה, והלך רוח בציבור המחאה הוא הלך רוח של כישלון, ושל דאון, ושל ייאוש, וזה לא משהו שיכול להוציא. יהיה לך, כשיפטרו את גלנט, בצומת קפלן, אני אגיד לכם בדיוק שזה יראה, תקליטו אותי, שימו פלי אחרי. יהיה לכם בצומת קפלן, בצורה ספונטנית, יצאו גג 5,000 אנשים. גג, אולי 7,000 אנשים.
טוב, בוא נעצור פה. בן.
כן.
לא יעזבו לכם כל השקרים וכל המניפולציות וכל הזה, הצלנו את המדינה. עם ישראל רואה, עם ישראל יודע. אתם פשוט אנשים חסרי אחריות, מלאי שנאה, מלאי שנאה עצמית, מלאי שנאת יהדות, שהשנאה שלכם מעבירה אתכם על דעתכם, מקלקלת את השורה, והרוב העם לא איתכם, זה לא מתרומם. העסק נכשל. והממשלה מתקיימת, וראש הממשלה, ראש הממשלה, ועם ישראל נלחם, ואנחנו ברוך השם מנצחים, עד הניצחון המוחלט. אל תפריעו, רק תעשה טובה, אל תפריעו.
טוב, קודם כל, אני חייב לתקן אותך.
כפיים, כפיים לנאום, כפיים, אנשים, תודה. איתן זליגר, אישר כוח, תודה על כל מה שאתה עושה לעם ישראל, כן.
חייב לתקן אותך על מה שאמרת מקודם. נתניהו לא מנהיגם היהודי, אפילו לא ליד, אפילו לא דומה. העם היהודי שלא חי בציון, שהוא קרוב למחצית, אולי קצת פחות, הוא לא המנהיג שלו, והוא גם לא מנהיג מדינת ישראל. למדינת ישראל יש אזרח מספר אחד על פי חוק, זה נשיא המדינה. נתניהו הוא ראש ממשלת ישראל.
נכון, הרצג הוא המנהיג שלנו.
הוא ראש ממשלת ישראל, וכמו שהוא אמר בזמנו על אהוד אולמרט, הוא ראש ממשלה לא לגיטימי, מהסיבה הפשוטה...
הוא לא נבחר בבחירות?
מהסיבה הפשוטה שאין מדינה בעולם, לא רק דמוקרטיות, גם דיקטטורה...
עברנו לשלב השטויות.
שבן אדם שחתום על כישלון הגדול ביותר בהיסטוריה, וזה לא כמו אולמרט...
אתה מודע לזה שאתה חי בדמוקרטיה?
זה לא כמו אולמרט...
אתה מודע לזה שאתה חי בדמוקרטיה?
שהגיע ללבנון השנייה 3 חודשים קודם.
את אולמרט העם זרק.
זה בן אדם שהיה 17 שנה והוא חתום בקולו, בתמונות,
אבל הוא ראש הממשלה.
נכון.
אבל הוא ראש הממשלה.
הרגע אמרתי שהוא ראש הממשלה.
תתמודד, בן, תתמודד. אתה לא מצליח להתמודד.
אמרתי שהוא ראש הממשלה.
אתה לא מצליח להתמודד.
נכון, בשביל זה אני לא פה, ברוב שאני לא מתמודד.
כן.
ולכן, האיש הזה הוא כישלון, הוא ראש ממשלה לא לגיטימי, באף מדינה בעולם.
אבל ראש ממשלה.
באף מדינה בעולם.
ושלושה ימים. ושלוחלת תמיכת הציבור.
שלושה ימים.
אתמול בסקר 103, הוא מוביל בהתאמה לראשות הממשלה.
שלושה ימים אחרי מה שהיה בשבעה באוקטובר, הוא לא רק לא היה בתפקיד, הוא לא היה בארץ. הוא היה צריך לרוץ ולהתחבא תק פרסה.
אבל רוב העם תומך בו.
לא, רוב העם לא תומך בו.
תומך בו, הנה, אתמול היה סקר 103.
לגבי המחאה, אני רוצה להגיד לך.
הוא מוביל בהתאמה לראשות הממשלה גם בסקר 103.
אבל הסברתי לך על סקר 103 אתמול, נכון? ואני רוצה, ואני אומר לך עכשיו,
גם הומו פילבר לא טוב, גם 103 לא טוב.
לא, כשאתה שואל מצד אחד נתניהו מול כל המתנגדים לו ביחד, אתה לוקח את ההתנגדות לו ופורט אותה, ואני מתפלא על מנחם לזר שנתן לזה בכלל יד. אבל זה לא משנה, אתה מדבר על סקרים, אני אומר לך, אוקיי, בוא לבחירות. אתה מדבר על המחאה, אגב, מה שהמחאה שם, לא יודע מי דיברה שם, לא יודע מה היא אמרה שם, אבל כן, אני יכול לאשר לך, שיש בהחלט תחושה של ייאוש, יש בהחלט תחושה של כישלון, יש בהחלט תחושה של חורבן, יש בהחלט תחושה של סכנה קיומית. למה? מסיבה פשוטה, שכל הדברים האלה קרו בשבעה באוקטובר ומאה שבעה באוקטובר. שמעת מקודם מביסטו שאומר לך בקולו, תעשו משהו, אנחנו במטווח, שוחטים אותנו. הרי בתקופת ממשלה קודמת, על רבע פיגוע, אתם עשיתם הצרות, ורקדתם, ויואב קיש רקד שם עם יומיים אחרי הפיגוע.
אז למה אתה חוגג את כל הנפילות של ישראל?
אבל אתם תלכו הביתה.
אז למה אתה חוגג כישלונות של ישראל? למה אתה נהנה מכישלונות של ישראל? למה אתה חוגג את זה?
זה שאתה מנסה להסיט עכשיו נגדי, כי לא אני חוגג משהו.
למה אתה מקריא את זה כל יום?
כי לא אני מסוגל לחגוג משהו. למה?
למה? כן, למה?
כי זה...
למה אתה נותן דלק לנסראללה? למה אתה מחזק את נסראללה?
אתה.
למה?
אתה.
למה אתה מחזק את אויבי ישראל?
את החבורה הזו הבאתם עלינו. זה החורבן שאתם המתתם פה.
אבל זה הסיבה שאתה מחזק את אויבי ישראל? למה אתה מחזק את אויבי ישראל?
אני לא מחזק את אויבי ישראל. מי שמחזק את אויבי ישראל זה הציבור הקדוש שאתה שומר עליו, שאומר עכשיו למצלמה, השמעתי לך את זה מקודם, אנחנו לא נתגייס, צהל הוא צבא כושל, נמות ולא נתגייס.
הפלג.
לצערי הרב, זה לא רק הפלג. זה כל החרדים לא מתגייסים. הפלג,
אתה מבין את החרדים.
בינתיים,
אתה מבין את החרדים.
אני לא מבין את החרדים, אני מבין את המספרים.
אין לך מושג.
אתה מתפאר בזה ש-48
אתה לא מבין את הערבים. אתה לא מבין את היהודים.
אני לא מבין את הערבים. אין לך מושג
איפה אתה חי.
בגלל שאני לא מבין את הערבים. $30 מיליון כל חודש.
אתה לא מדבר לא ערבית, לא יהודית,
ולא שחררתי 1,027 ערבים בעסקת שליט. זה כי אני לא מבין אותם.
אין לך מושג.
המנהיג שמבין את הערבים הביא אותנו לחורבן.
אתה לא יודע מה זה ערבים, אתה לא יודע מה זה ערבית,
הוא חינך את כל העולם,
אתה לא יודע מה זה ארץ ישראל,
לא לדבר עם הטרור,
אתה לא יודע מה זה חרדים,
ואז שחרר את עסקת שליט.
אתה לא יודע מה זה יהדות,
את סינואר הוא שחרר.
אתה לא יודע מה זה מסורת.
בסוף?
אין לך כלום. אתה חי באיזה בורה.
שכל זה ייעלם, אתה תישאר עם העובדה
שצינואר
שחרר נתניהו.
בורים ועמי ארצות.
ושש פעמים הוא לא הסכים לחסל אותו.
ואתה מדבר כאילו אתה מבין משהו.
ו-30 מיליון דולר
אתה מדבר כאילו אתה מבין משהו.
אחרי כל הממבו ג'מבו שלך, אתה תישאר עם זה שצינואר
שחרר נתניהו. אנחנו בכנס צוהר לאחדות בגני התערוכה בתל אביב. שלום ובוקר טוב לכם, ושלום לרב אשר סבג.
בוקר טוב, מה שלומכם?
ברוך השם, מה המצב?
מעולה.
איפה אתה?
אני כרגע בדרך לכנס. אני מגיע פשוט, אני בשירות מילואים עדיין, ואני מגיע במיוחד.
מאיפה?
אז אני עדיין בדרך. אני מגיע מהדרום.
מה, מעזה?
אז קודם כל, בוא נגיד שאתה בהנהלת רבני צוהר, ואתה במילואים השבעה באוקטובר, סרן בדרגתך. מה, איפה אתה במילואים, מה אתה עושה?
כרגע בתפקיד הנוכחי אני רב חטיבת קרמלי, מי שמכיר, חטיבה 2, גולנצ'יקים, מהשביעי באוקטובר, כמעט רצוף, בערך חודש וחצי של חופש, וכרגע אני מפקד בקורס קציני מילואים בבה"ד 1 ועיר הבה"דים.
אוקיי.
מה אתה יכול לספר לנו על החוסן של לוחמים? אני שומע... מאוד מודאג שיש התחלה אנשים שחוקים, גם סדירים, מילואים ניקים עוד יותר, כי הם לא רואים את הסוף של הדבר הזה. הממשלה אפילו לא מצליחה להעביר את הערכת השירות חזרה לשלוש שנים. זה הכל פשוט מפעיל על המילואים ניקים לחץ מטורף, אין לי מושג איך הם עומדים בו.
אז האמת שכשהגענו בהתחלה, בשביעי, אז אני זוכר שהוותיקים, בדרך כלל במבצעים הקודמים, תמיד הוותיקים היו באים ואומרים, אתם יודעים, ב-48 היה קשה יותר, ב-67 היה, זה כל אחד אמר מהתקופה שלו. אבל הפעם לא יכולנו להגיד את זה, הוותיקים. אבל הצעירים הפתיעו אותנו. פשוט מדהים. אני פשוט מוריד את הכובע לפני הדור המיוחד הזה. אנשים נלחמים כמו הריות, לא מבטרים. אני זוכר שכשהיינו בצפון, אנחנו התחלנו את התקופה שלנו בצפון, עשינו שם שתי תקופות, ואז בעצם העריכו לנו את התקופה והורידו אותנו לאז על מסדרון, מסדרון נצרים, והייתי בטוח שאנשים יתחילו, אתה יודע, שהשחיקה תבוא לידי ביטוי, אבל לא, אנשים פשוט רצו להגיע, ואני מרגיש שעדיין הרוח חזקה, כמו שאומרים, מה שרואים משם לא רואים מכאן, אבל אצלנו בתוך היחידה יש הרבה אחווה, הרבה חיבור. זה משהו שקשה לתאר אותו לאנשים מבחוץ, אבל זה משהו מיוחד, למרות שבעצם הקצוות אצלנו הם ממחאת קפלן ועד מפלגת נועם, אבל כולם ביחד וכולם משרתים ומרגישים שהם עושים דברים מיוחדים. אני יכול רק לספר איזה אנקדוטה קטנה. איזה אישה אצלנו הגיעה לבקר את בעלה במילואים בצפון, והרכב שלה עשה תאונה, והגיע עם איזה טמבון שחצי מפורק, והחבר'ה מהחימוש פשוט לקחו את הרכב כשהיא הלכה לדבר עם בעלה, והתקינו לה חזרה וסידרו אותו, וכשהיא חזרה היא קיבלה רכב חדש לחלוטין.
אבל הם לא שמו לה טמבון של נמר.
לא טמבון של נמר, אבל הם השתמשו בכלים והרכיבו לה. אני אומר, זה דברים שקורים יום יום, צריך לראות את זה, מי שנמצא שם, אני... לפעמים קשה לחזור הביתה, אתה רואה את כל מה ששומעים בחוץ, ופתאום אתה מגיע ליחידה ושם האווירה היא שונה לחלוטין. ויש לפעמים געגועים, אני חושב שאנשים ממשיכים להגיע בגלל הלכידות המיוחדת הזאת, ואני מקווה שהיא תמשיך. אין ספק שהשחיקה היא גדולה, ואנחנו מאוד מקווים שתהיה עזרה גם...
זאת השאלה, השאלה היא אם לא מגיעים פחות ופחות, כי זה מה שאני שומע בנתונים, שאנשים
מתחילים להישבר. לא, לא, בן, המצב טוב. אל תכניס גם פה דמורליזציה.
יש שחיקה, אבל היא קטנה מאוד.
אנשים מתגייסים, הכל טוב.
יש שחיקה, אנחנו כן מקווים, אני אומר עוד פעם, באמת יש תקווה שציבורים אחרים יתעוררו והתווספו לנסיעה בנטל.
זה כנראה לא קורה.
אני מקווה שבסוף, אני לא יודע, אני מאמין גדול בעם ישראל, אני מקווה שכן, אני שומע דווקא דברים אחרים, יש אנשים שמגיעים דווקא מהציבור החרדי ומנסים להתנדב אצלנו, לא כולם יכולים להגיע בגלל הרקע שלהם, אבל יש איזושהי התעוררות, אני מקווה שהיא תתגבר, אנחנו כן צריכים את העזרה, אין ספק, זה, גם אם החבר'ה רוצים להגיע, יש את הבית, יש את המעגל של העבודה, וזה משהו הרבה יותר מורכב להתגבר עליו. בסוף המשק צריך להמשיך לעבוד, ואנשים צריכים גם פרנסה. אבל כן, אנחנו בינתיים...
תגיד, אז איפה, חזקה. באיזה, בעצם קרמלי, אז איפה היא הייתה יותר, בצפון או בדרום?
רוב התקופה היינו בצפון, התחלנו את השביעי ממש בגבול הצפון, אחר כך המשכנו לעוד תקופה בגבול הצפון, ואז ירדנו למסדרון נצרים, וסיימנו לפני כחודש וחצי, חודשיים, במסדרון נצרים.
אתה אומר שיש שם, מכל הצורות והגוונים, מחאת קפלן ועד מפלגת נועם, והפוליטיקה מצליחה להגיע גם לחטיבה, זאת אומרת, מדברים על זה, מתווכחים על זה, כן, לא, וכאלה?
ברור, בשיחות, כן, כולם זוכרים מהמילואים את השיחות של הערב ובמשמירות, אין ספק, יש ויכוחים מאוד, מאוד עם טונים גבוהים, אבל בסוף, כשצריך לעשות את העבודה, כולם שם. זה פשוט מדהים לראות את זה. מצד אחד, יש מחלוקות מקצה לקצה, מצד שני, בסוף כולם מבינים שמדינת ישראל זה משהו הרבה יותר חשוב מכולנו, ואנחנו כולם מוכנים לעשות מה שצריך, וזה משהו שפשוט שומר עלינו ביחד. וכמובן, גם לאט לאט, כשאתה יושב בשוחה עם מישהו, לא משנה מה הוא חושב אחרת, בסוף אתה איתו בתוך הבוץ, אתה לא יכול לא לאהוב אותו ולא להיות חבר שלו, ולא משנה מה הוא חושב.
תגיד, מה זה להיות רב בסיטואציה כזו? מה זה להיות רב בסיטואציה כזו? תן דוגמה לדברים שאתה עושה.
אז קודם כל יש את, את הטיפול בקדושים שנהרגו בתקופה הזאת, לצערנו גם החטיבה שלנו איבדה כמה חיילים, ויש כמובן את המשפחות השכולות, את, את הפצועים שצריך לבקר, יש גם עניינים של לשמור על לחידות של היחידה ורוח לחימה, זה משהו שכמו שדיברת קודם על השחיקה, זה גם חלק מהתפקידים של רב חטיבה ו... רבני הגדודים, להרים את הרוח ולהסתובב בין היחידות ובאמת לדבר כמה שיותר על המחויבות שלנו, על הממלכתיות. אנחנו מאוד מאוד שומרים ביחידה על ממלכתיות, גם אם לפעמים יש כל מיני ארגונים מבחוץ שמנסים להגיע אלינו, אנחנו מאוד מנסים ככה להבדיל בין מה שבתוך לבין מה שבחוץ, ועם כל, ועם כל זה שאנחנו מעודדים דעות שונות, אבל אנחנו לא רוצים שזה יפגע בתפקוד שלנו כיחידה לוחמת.
טוב, מה ש... קודם כל שיהיה לך פה כנס מוצלח, אנחנו נגמור ואתה תגיע, ותמסור את אהבתנו לכל הלוחמים של כרמל.
יישר כוח.
בשמחה רבה, תודה רבה. כמובן שהכנס עצמו עוסק בדיוק בזה, בקשר בין חוסן לאומי לבין חברה ומדינה, ואני רוצה להוסיף שגם הרבה מרבני צוהר, משרתים ועדיין
כן,
משרתים.
כן, כן, סיפר לנו הרב סתיו שיש לה, יש איזה 300 רבני צוהר שמשרתים וכולי. אנחנו כבר מעודכנים בנושא הזה. תודה רבה לך.
מעולה, כל טוב,
להתראות. מרב לרב, הרבנית דוקטור נעמה סאט, שלום.
שלום וברכה.
סאט מספרדית האור.
אולי, במצבות בפולין יש ראשי תיבות, עובדים על זה.
אור מסאטמר. קיצור.
זה פחות.
את חברת הנהלת ארגון רבני צוהר, ואת רבנית קיבוץ סעד בעוטף.
כן, בצד בעלי כמובן, שרוב הקיבוץ.
סעד קיבוץ דתי?
כן.
לא ידעתי את זה אפילו. מה המצב בסעד?
עד הקיבוצים הדתיים הוותיקים.
כן,
אני אצלי זה קבוצת יבני, זה הסמל,
לא ניכנס פה למתיחויות בתוך התנועה.
הבנתי, זה כמו בערי נגד אור הנר וכל אלה.
כל אחד צריך את הלעומתי שלו, כל בסדר.
אז מה המצב בסעד?
המצב בסעד היום הוא שרוב הקיבוץ חזר, בערך 85-90% מהמשפחות חזרו. אנחנו קיבוץ שלא נפגע, בשמחת תורה, באורח פלא. יש משפחות שלוקחות את הזמן, כ-20 משפחות עם ילדים, שישארו כנראה עוד כשנה. לבדוק מה קורה בחוץ ולקבל החלטה, אם הם חוזרים או לא חוזרים. יש כמה קשישים שצריכים שירותים שהקיבוץ עדיין לא יכול לתת להם, אז הם גם נשארים בחוץ. אבל בגדול, אם מסתובבים בשבילי הקיבוץ, נראה כאילו שגרה, כאילו פסטורליה.
למה את אומרת כאילו?
כי צריך גם להקשיב, לא רק לראות. אנחנו קרובים לצפון הרצועה.
שומעים?
כן, קולות המלחמה.
כמה אתם מהגדר בעצם?
3 קילומטר. פחות מקילומטר מכפר עזה.
איך את מסבירה ש... שהקיבוץ לא נפגע?
אין לי הסבר. אני יכולה להסביר קדימה. אני מבינה שכנראה יש לנו שליחות. להגיד למה זה קרה?
כן, איך את מסבירה את זה? מה, עם עצמך?
אני אספר לך סיפור הפוך, ואיך אני לא מבינה.
כן.
בתחילת המלחמה, הגיע אל בעלי טלפון מאדם שהוא לא קשור לאזור שלנו, והוא אמר, סעד, ניצלו בזכות שמירת השבת. ולכן הכנתי לכם שלט ענק, שכתוב בו, יותר מיש ישראל שמרו את השבת, שמרה השבת את ישראל, שאמר את זה מי? לא חזל, אלא
מי אמר יותר מי ששמרו את השבת שמרה?
אחד העם.
אחד העם, אוקיי.
אנשים חושבים שזה איזה משפט חזלי. כן. והוא אמר, אתם תתלו את זה בשער שלכם, שמול כפר עזה, וזה יהיה קידוש השם גדול, שיראו כמה חשובה שמירת השבת.
הייתה בכלל טענה שיישובים ששמרו שבת כן. פחות נפגעים.
רק, כן. בעלי אמר רק לו, שהיא לא בכל כך מציאותית.
בעלי אמר לו, תודה רבה על הרעיון, אנחנו נכין שלט אבל אחר, כי השלט שאתה רוצה לכתוב, הוא שלט שיש בו חילול השם גדול. הם שכנים שלנו, הם חברים שלנו. אנחנו איתם במעגלי החיים.
מי, על הלא דתיים?
כן, כן, כפר עזה, הם שכנים קרובים. אנחנו נגיד להם, זה אשמתכם? מה, אנחנו יודעים להגיד איך תרח קדוש ברוך הוא מנהל את העולם? אז הכנו שלטים לכל הקיבוצים שהיה כתוב, קיבוץ סעד מחבק את קיבוץ חולית, כפר עזה, בערי וכן על זה הדרך. אז למה נשמרנו? אין לי תשובה.
טוב, תשמעי, זה... קודם כל זה מעניין, כי לפי המיקומים, הרי למה לניר עוז אף אחד לא הגיע? או למה? יש, לכל יישוב יש מלא מלא שאלות, אבל העיקר שאתם חזרתם, ואת עדיין אבל אומרת, אתה צריך להקשיב כדי להבין שזה כאילו זה למה, כי שומעים את קולות המלחמה?
גם כי שומעים את קולות המלחמה, וגם כי אנשים חוזרים, לא באמת, זה צהלולים ודילוגים. יש גם הרבה קושי, והרבה כאב, והרבה אובדן. אני אתן דוגמה, אנחנו מאז שחזרנו, ברוך השם, זוכים כל יום שישי לשלוח עוגות ופירות לחיילים, מחיילי מילואים בציר נצרים, זה הפרויקט שלנו. חזרה חברה ואמרה לי, זה שאת מארגנת את הפרויקט הזה, זה כואב לי. אמרתי לה, למה כואב? אנחנו ברוך השם חזרנו הבית, יכולים להיות בנתינה. היא אמרה, כי אני בשלב שאני עוד צריכה לקבל עוגות. אז אני רואה אחרים שהם כבר מספיק חזקים לתת עוגות, כן. זה מזכיר לי כמה אני במצב חלש, וזה כואב לי.
כן, אני מבין לגמרי מה היא אומרת. אני, נכון, יש נכון. לה עוד כברת דרך כדי ש...
נכון, וצריך המון המון סבלנות ולהוריד שיפוטיות על התהליכים שאנשים צריכים לעבור.
על מה פרנסת הקיבוץ?
חקלאות.
מה, מה אתם מגדלים?
גזר, חיטה, תפוחי אדמה, בוטנים, קצח, נעימית, רפת.
יש פרנסה בחקלאות? היו הרבה כיתורים כל השנים.
אני לא מספיק פגיעה בה, ברוך השם, אנחנו יושבים טוב.
אין לכם מפעל?
אין לנו מפעל שהוא בבעלות הקיבוץ.
בטח שיש, ברור. כן, יש, ברור שיש פרנסה, ברוך השם.
יש פרנסה, אני אגיד שבאמת החקלאים הם מגיבורי המלחמה הזאת, גם אנשי סעד, גם אנשי בערי, ואנשים חקלאים מכל האזור, סיפרו לי, אני יודעת את זה מכלי שני, שבבערי, ימים ספורים אחרי תחילת המלחמה, הם היו צריכים לקבל החלטה עם האונייה שמחכה בהולנד, עם זרעי תפוחי אדמה, האם שהיא תצא לכיוון הארץ או לא תצא לכיוון הארץ. היו צריכים לקבל תוך שלושה ימים אחרי תחילת המלחמה, עם כל מה שבערי עברו, הם היו צריכים לקבל החלטה האם הם זורעים תפוחי אדמה עכשיו. והתשובה הייתה כן.
את נולדת בקיבוץ?
לא, אני תל אביבית, אני מפה מהאזור.
תל אביבית?
כן.
הדוסית במקור או שחזרת בתשובה?
דוסית במקור.
אוקיי.
איך מגיעה תל אביבית לסעד?
מתחתנת עם מישהו מסעד.
לא, הגענו לתפקיד. בעלי נבחר להיות רב הקיבוץ.
לפני כמה שנים?
15 שנים.
רילוקיישן.
מוצלח. תגידי, עכשיו 15 שנים את גרה בסעד, ממדים, אזעקות, צבע אדום, פצמרים,
חששות
מחדירה. כן, ודאי, על הגבול, כל המשתמע, האירוע המטורף שחיינו בו. מה את רוצה עכשיו? מה הדרישה שלך עכשיו מהממשלה בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים?
אין לי דרישות מהממשלה ומהצבא, כלומר יש לי, אבל הן פרטיות שלי והן לא סי.
אם לא ישמעו את זה, יהיה להם קשה...
הם שומעים. אנחנו צריכים ביטחון, אנחנו צריכים ביטחון אמיתי ואנחנו צריכים אמון אמיתי. איך עושים את זה? צריך לשבור את הראש.
אין עוד תחושת ביטחון?
לא, אין תחושת ביטחון. ממש לא מספיקה. כשאני נוסעת לפה, לתל אביב, והכביש צועק כי הוא שבור מהטנקים, ועל הכביש יש פיח של מכוניות שרופות, וברקע פטריות השם מעזה.
תחושת ביטחון זה לא.
תחושת ביטחון זה לא. יש הרבה תפילה, הרבה תקווה. אני אגיד לך ממי אני כן רוצה לבקש.
כן.
אני רוצה, המשפט שהולך איתי...
חוץ מהקדוש ברוך הוא.
חוץ מהקדוש ברוך הוא, זה החברה הישראלית. המשפט שהולך איתי הכי הכי חזק, כבר הרבה שנים. באמת לא רק משמחת תורה. זה אימו אנוכי בצרה. האם אני מרגישה שעם ישראל איתי, שהחברה הישראלית איתי? או שאני מרגישה שאנשים
המשיכו לעניינים? ואת לא מרגישה ככה?
העוטף לא נראה לך
קונצנזוס?
אני מרגישה שצריך להזכיר לאנשים שהמלחמה נמשכת, שהכאב נמשך, שאנשים שנמצאים בסעד צריכים
צעד.
וזה אנחנו, זה אנחנו שבאמת לא עברנו טראומה קיצונית,
טוב, כן.
וחזרנו, אנחנו צריכים להרגיש שהחברה הישראלית איתנו.
מה למשל, מה את רוצה להרגיש? מה שיקרה? מה?
אני אתן דוגמה אחרת. אני חושבת שאין שום סיבה שההתנדבויות של האוכל לחיילים יפסיקו. כמו שהיה בתחילת המלחמה.
התרומות, שצהל רוצה להפסיק את התרומות.
לא דווקא תרומות, שיביאו ממש אוכל. שימשיכו לפנק את החיילים. אם יש משהו שאין לנו מחלוקת עליו, זה חיילי המילואים שמוסרים את נפשם. חיילי הסדיר שמוסרים את נפשם. משהו שהוא בקונסנסוס מוחלט. אם עם ישראל צריך להיות שם.
אבל מה את מרגישה? שעם ישראל לא נמצא בתודעה שלו יחד איתכם? מרגישה
אנשים
ככה?
אנשים אומרים לי, כשהם באים לבקר בסעד, אומרים לי, וואו, איזה הבדל, אנחנו שכחנו.
והדבר הכי חשוב שאמרת פה, והוא לדעתי, לא שהוא, הוא כאילו מפתיע, אבל הוא מובן, שאת אומרת, אין לנו תחושה של ביטחון עדיין. אנחנו לא חיים בתחושה של ביטחון.
מה מפתיע בזה?
כן, זה לא מפתיע, אנחנו עוד במלחמה.
לא, בסדר, אז מה את רוצה שיקרה? מה את רוצה שיקרה? מה את רוצה? את רוצה ניצחון מוחלט? מה את רוצה? את רוצה לגרש אותם?
זה מילים שלך, לא מילים שלי.
אז אני שואל אותך.
אני תושבת...
טוב, מוכר כובעים, מה את רוצה? תני לבן אדם למכור.
יש מטפחת, לא כובע. אני רוצה שאני אוכל לחיות בבטחה במקום המגורים שלי שסמוך לגבול. אני לוקחת בחשבון שהוא סמוך לגבול. גם כשבאתי, אני הבנתי שהילדים שלי ואני נשלם מחירים רגשיים. לגור ליד גבול, לא ליד שוויץ, אלא ליד מדינת אויב, זה משהו שלא ישתנה, אבל חייבים, חייבים, חייבים לחזק את תחושת הביטחון ואת האמון במערכות הצבא והמדינה.
תני לנו כוחות, רפיח, פילדלפי, ציר נצרים, מה את רוצה פה, איפה העמדות, איפה המנהרות, את רוצה פה את הכוח הזה של שלומי שהיא מוקם פה. מה את רוצה? תגיד לנו, תני לנו.
א', זה לא מצחיק, ב', כמעט הרסת את האולפן. תקשיבי רגע, בעצם מה שאמרת פה, ושמעתי ששכחו את העוטף, אתם כבר לא הקונצנזוס שכל המדינה, כאילו זה פחות או יותר, זה הייתה המוזיקה של הדברים שלך.
זה קצת קיצוני, כל אחד מכם הולך לקיצוני במקום אחר, אז גם את זה, זאת אמירה קצת קיצוני, מעבר למוזיקה שאמרתי, אני חושבת שצריך להגביר את הווליום של השותפות ושל הערבות ושל הביחד. לא נראה לי ששכחו אותנו, אבל אנשים, גם לטובת המשק, המשיכו בחייהם, המשיכו לעבוד. גם אני חזרתי לנסוע 3 פעמים בשבוע לבר אילן, כי שם אני מלמדת.
מה?
זה חשוב. יהדות.
יהדות?
כן, במדרשה בבר אילן. אני באמת לא אשת צבא, אני אשת חברה ואני אשת רוח. ואני חושבת שהתפקיד שלי זה להשמיע פה כל...
בדיוק כמוני.
כן.
התפקיד שלי זה להשמיע כל ביחס לחברה הישראלית וביחס לרוח היהודית.
אוקיי.
וכאן אני כן רוצה, במילה אחת, אנחנו בכל זאת יושבים בכנס צוהר.
כן.
צוהר נתפס, ואני לא בטוחה שלא בצדק, כארגון לא פריפריאלי. הוא יושב ככה יותר באזור מרכז הארץ. אני כנציגת הנהלת צוהר, בעוטף, בפריפריה, גם בלי קשר למלחמה, רוצה להביא לשם רוח יהודית, רוח של צוהר. הקרקע עכשיו פוריה מאוד, כי שאלות של זהות יהודית הן שאלות שמאוד מאוד בוערות עכשיו. הכיוון של צוהר, לדבר על העוטף היום, זה כיוון שמראה שצוהר רוצה להיות נוכחת ברוח היהודית הישראלית בעוטף. ולשם אנחנו שואפים.
איך אומרים אצלכם? שקויך.
שקויך.
חזק וברוך.
חזק וברוך, כן. יעלה שביעי שר בן...
תודה לרבנית צעד. תודה.
תודה. מה קורה שר?
אפטיר ופרסמות.
פרסמות? אוקיי. אנחנו בן והשני בערוץ הרדיו 103 FM. מי כבודה בבקשה? כן, כן, תודה רבה. נמצאים איתנו פה אנשים מכנס צוהר לאחדות ישראל, ודיברנו עם לא מעט רבנים
ורבניות. הם קצת מוזרים, כי הם בחרו את התוכנית הזו לייצג את הכנס.
זה בדיוק היופי של האחדות בתוכנית הזאת. החוסן הזו שלה, והחוסן שלה ביחד. ואיך אנחנו לאט לאט...
אני מתפלא שזה לא כולם קוראים לנו בכנסי האחדות.
בדיוק. איך אנחנו... התוכנית הבומרנג כבקשתך. נקרא לה תוכנית הבומרנג. מתי השיר נכנס אגב? יש שיר?
כשיגיע הזמן לשיר הוא יכנס.
אני מבקש ממי ש... איציק, אתה שומע אותנו? איציק אהרון. ואי בנסוע אהרון, ויומר איציק. מה קורה? אופה, רק אני שומע אותו.
וגם אני.
מעולה. טוב, חבר'ה, תראו, אנחנו בסך הכל סיימנו את התוכנית הזאת. אחרינו יהיה אראל סגל, המכונה אראל אוש. אראל, מי אתה? דוד ורטיים. אוי, דוד ורטיים. זה יהיה מעניין. אני מציע לכם להישאר. ובעזרת השם שנראה ישועות, ראיתי שיש איזו עיתונאית אחת בלבנון, אבו אלי אקספרס פרסם, שהיא יוצאת נגד נסראללה, שנסראללה אמר שהמערכה הזאת היא לא לחיסול ישראל, היא רק למנוע ממנה ניצחון. והיא יורדת עליו, ישראל הרגה 50,000 ערבים, ועשתה זה, ועשתה זה, ומונה את כל ההישגים של ישראל. תאמין לי, אני צריך לשדר איתה, לא איתך. אתה מבין?
האמת שמתאים לך.
בדיוק, ואתה עם נסראללה.
אתה גם אמרת שנסראללה מעריך את סמוטריץ'.
כן, ושאתה מעודד את נסראללה, כן. טוב, יאללה, איציק, תכניס כבר את השיר הזה, מה נהיה לך? תכניס כבר, תודה רבה.
מה השיר?
מה אפשר לבקש? הגשש החיוור, נעמי שמר, תשעת הימים.
את זה מותר בתשעת הימים?
אני מאשר.
תודה.
כאשר אני הולך בלי עין ובלי אב, עליבי כמו קמאה, יש לי כל הזמן שיר קטן, שיר קטן. חבלי משיח,
לא מזל.
הנה זה בא, חבלי משיח, הנה זה בא, חבלי משיח, הנה זה בא היום, הנה זה בא היום. יש כאלה ששרים מעבר לדממה, שפתיהם אולי אינן נאות, אבל קולם
קרדיטים של אנשים?
מה כבר יכולים להיות הקרדיטים?
לא יודע, איציק אהרון, שר פלסנר,
יואב כהן, אריק בן דוד,
בדיגיטל
רעות מתתיהו ארגון,
אליעזר בן יהודה,
ניקסון,
ליאור שעת משפיצר, לא, מיכל קדוש, מי עוד? תן את כולה.
שירה לוי.
שני רומנו.
שני רומנו.
איתמר דרוקמן. חבר'ה, תבואו, כיף פה.
יניב בורוזובסקי.
יניב בורוזובסקי. אלי עזור.
משה סיני.
אורצל קובני. משה סיני.
די, תשמע, אם אתה חושב שאתה תעשה מכל דבר צחוק וזה יקדם אותך לאנשהו, אתה טועה. בן, זה לא ייקח אותך רחוק, זה חבל.
אני מסתכל עליך ואני רואה שזה נכשל, אז אני באמת.
בן, אי אפשר ללגלג על כל דבר. קצת, בכל זאת.
חברים, תם הטקס.
יאללה, שלום.
שלום.
איפה מחר?
בבקום.
חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא היום, הנה זה בא היום. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא היום, הנה זה בא. נגיע אל הבית אצל הברושים, מי שהוא יגיש לי מים וככלות כוחי, עוד אשיר, עוד אשירה, עוד אשירה. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא היום, הנה זה בא היום. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא היום, הנה זה בא היום. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא היום, הנה זה בא היום. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא. חבלי משיח, הנה זה בא.